עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביק השרף.
שלום לכם וערב טוב. יש לנו כאן הכל אצלנו בספורט, צביקה.
הכל.
כן, מאמן שפוטר אתמול, ניר ברקוביץ', חיפה, מכבי חיפה, שכבר הייתה אלופה.
מאמן שהעביר ארבעה משחקים.
כן, מכבי חיפה כבר הייתה אלופה במחזור השני, ועכשיו עם שני הפסדים ברציפות, ויוני בטח יאמר כאן מאוחר יותר
שבחר,
הוא השם בזה. שרוקביצה החתיק כדורונשים 11 מטר, ושהרד יבקיע שער עצמי, רק אשמה של המאמן, אין מה לעשות. אגב, הפנדל מליאה ב-1-0 כבר לחיפה.
כן.
אז, כן, אז הוא אשם בהפסד. מה עוד יש לנו?
אבל הוא גם לא רצה את בלבול.
מי?
טוב, טוב, יוני תקבי עליה.
מה קרה לך? יש לנו עוד הרבה שטויות, אבל... כבר אנחנו מתחילים, עורכים מופיקים, עורך ומפיק, שר פלסנר, אחראי לשידור ב-103, עידו כהן ברדיו צפון, מעד 4.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל העורכת עם מיכל קדוש, אנחנו במדיות בגדול, למדתי להגיד מדיות, חפשו אותנו שם. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, קופמן, ערב טוב, אהלן, צביקה.
בני יהודה מפרסמת הודעה. על הפסקת עבודתו של ניר ברקוביץ', שאימן את המועדון, אימן את הקבוצה הבוגרת במועדון. בארבעה משחקים, מאזנו, שני ניצחונות, שני הפסדים, אבל התקרית אתמול עם הפרשן לירן שטראובר, סגרה בשבילו את הדרך בליגת העל. מה קרה שם?
כן, בשורה התחתונה, כמו שאמרת, לפני משהו כמו שעתיים, הקבוצה מפרסמת את ההודעה הרשמית על כך שלירן ניר ברקוביץ' מפוטר מהתפקיד שלו כמאמן, אבל כל מי שדיבר עם אנשי בני הודעה...
אבל כבר בבוקר אישרו אותו, כבר בבוקר לא אתמול אישרו את האימון.
בבוקר הוא הגיע לאימון הקבוצה שהיה בסביבות 11 או 12 בשכונת התקווה, ברגע שהוא מגיע למקום, מנהל הקבוצה, כפיר אדרי, מודיע לו שהוא לא יכול ליטול חלק באימון, והוא בעצם מושעה הודעה חדשה. מבחינת המועדון, מושעה הודעה חדשה, זה אומר עד שיחה עם ברק אברמוב, לא רצו לעשות את הדברים ככה, אתם יודעים, בצורה שהיא... נקרא לזה לא מקצועית או לא הוגנת או לא יודע איך שיקראו לזה. בסופו של דבר ברק אברמוב מדבר עם ניר ברקוביץ', מודיע לו שההתנהגות שלו לא תואמת את ערכי המועדון, לא תואמת התנהגות של בעל תפקיד במועדון מכובד כמו בני יהודה. וההחלטה האמת היא כבר נפלה לטעמי כבר אתמול בלילה מיד אחרי התקרית. אני יכול להגיד לכם שאנשי בני יהודה מיד בתום התקרית, גם ברק אברמוב, גם הדובר רוי זריאן שנכח במקום האירוע, הם היו באלם ההתנהגות של ניר ברקוביץ'. התקשרו כמובן להתנצל בפני לירן שטראובר שהיה עמום ההתנהגות הזאת. הותחו שם באמת כללות שאני לא רוצה לחזור עליהם, אבל אנחנו יודעים שהותחו שם כללות מאוד מאוד קשות, אפילו סוג של איזשהו איום, אתה לא תצא מהבית, אני אגיע אליך, אני אבוא אליך, כל מיני כאלה. הדברים אגב נרשמו גם בדוח המשחק.
למה? על מה? כבר הצלחת לדעת על מה
הרגע?
אני חייב להגיד לך, תראה, אני אתמול בלילה הצלחתי לתפוס את לירן שטראובר ממש אחרי המשחק. שאלתי אותו, היה משהו? אמרת לו משהו? יש ביניכם איזשהו חשבון ישן? לירן היה באלה מוחלט. זה התחיל מזה שלירן ניגש אליו בסוף המשחק, תודה, ללחוץ לו יד, להגיד לו שיהיה בהצלחה, משהו כזה.
אני הבנתי שלירן דיבר עם... זריאן וליאת ספיר, והוא פשוט הגיע למקום ופצח
בכללו. כן, זה בדיוק מה שהיה, ואז הוא רצה ללחוץ אותה ולהגיד לו בהצלחה, או אתה יודע, או להגיד לו כאילו לא נורא על ההפסד, הוא קרא לו פעם פעמיים לניר, ואז בתגובה התחילה סדרת הכללות. שטאובר היה באלם, גם רוי זריאן, כמו שאמרת, שנכח במקום, כי גם הוא דיבר באותו זמן עם לירן שטאובר בציום המשחק, השניים מכירים כמובן. ובאמת התפתחה תקרית שאנשי בני יהודה היו נבוכים, ואנשים שאני דיברתי איתם אמרו לי שכאילו נכנס בו שד, והם לא יודעים מה עבר עליו.
אני לא שמעתי אתמול את שידור המשחק, אני לא יודע אם שטראובר אמר משהו נגדו או לא, אני לא יודע.
אז אני רוצה להגיד לך, אני חייב להודות שלא שמעתי, אבל שמעתי מאנשים ששמעו את המשחק שטאובר לא אמר ולא לכלך על ברקוביץ' למרות ההפסד של, של בני יהודה, שזה הפסד שני ברציפות. יתרה מזה אני אגיד לך, אני צפיתי במשחק של בני יהודה עם קריית שמונה בשבת. שטאובר פרשן גם את המשחק הזה, ובני יהודה נראו רע מאוד.
תן לי רק להתקן תוצאה, דקה תשיעית, חדרה, 1-0 במשחק עם סכנין, אנחנו בדקה התשיעית, פרטים מיוחד יותר, כן.
כן, אז אני אומר, גם בשבת, תפיתי במשחק של קריית שמונה ובני יהודה, ושם אתם זוכרים, מחצית ראשונה בני יהודה נראתה קטסטרופה, ודווקא שטראובר ככה אמר דברים לזכותו של ניר ברקובי, שהוא משחק בלי הבלמים שלו, ושהוא בהרכב חסר, וחסרים לו שחקנים, ודברים יכולים לקרות, והדברים עדיין לא התחברו, וכאילו נתן לו קרדיט, ובאמת, פרגן לניר ברקובי, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא על רקע המשחקים האחרונים. אני חייב להגיד לך שאם היה משהו מזמן, או איזושהי תקרית, אתם יודעים, גם אם היה משהו כזה, וגם אם הייתה סיבה שניר ברקוביץ' סחב משהו בבטן, ההתנהגות היא לא מוצדקת, וכבר אתמול ראשי בני יהודה בשיחות הפנימיות ביניהם.
המאמן הבא, כפי שהבנתי משיחות עם בני יהודה, יקחו קצת זמן, בינתיים זה יעקב אסייג וכפיר אדרי.
כרגע זה יעקב אסייג וכפיר אדרי, כן.
הם תמיד מחליפים את ה...
אסייג כבר.
כן, יעקב אסייג זה איש מערכת מאוד ותיק. כל מאמן שמגיע בעצם לבני יהודה מקבל את יעקב אסייג כעוזר. לא מכיר מאמנים שהתנגדו לזה, יעקב אסייג עבד גם עם אלישה לוי בתחילת השנה, וגם בשנה שעברה.
כן, עם כולם.
איש מאוד אהוב במערכת, איש מבין כדורגל. אגב, בגמר גביע שהם זוכים לפני 3 שנים, כפיר אדרי ויעקב אסייג עמדו על הקווים, והם אלה שזכו בגביע בגמר. ובבני יהודה באמת לא היה ספק בכלל לגבי הצעד, אז בבוקר זה הייתה השעיה, אבל בישרו לברקוביץ' שההעסקה שלו מופסקת.
תראה, בפעם הקודמת אחרי אלישה הייתה קצת הפתעה שמינו את ברקוביץ'.
נכון.
השאלה איזה כיוונים הולכים עכשיו?
תראה, אני חושב שהם למדו קצת לקח מהנושא של ברקוביץ' מהבחינה של מאמן צעיר שקיבל את ההזדמנות. אגב, אין לי בעיה אם לתת צ'אנס למאמנים. בסוף כל מאמן שמתחיל מתי שהוא עושה את המשחק הראשון שלו בליגת העל, אתה יודע. אז הם התרשמו מהמשחק של ברקוביץ' גם שנה שעברה, כשהוא אימן את אום אל-פחם וניצח את מכבי תל אביב. נתנו לו קרדיט, אבל אני חושב בוא נגיד, ראינו ניצוצות של ההתנהגות של ברקוביץ' גם בשנים קודמות שהוא אימן בליגה הלאומית. גם השתלחויות ופרשנים, גם ככה רעיונות שהיו מאוד לא נעים. ואני חושב שהוא צריך לעשות חלקון לאומית, עם עצמו בעניין הזה.
בליגה הלאומית הוא ימצא עבודה, ליגת על תהיה לאומה.
אתה חושב, קופמן, שגם כן, אחרי תקרית כזאת הוא ימצא עבודה?
כן, אוקיי. כן, כן.
בליגה הלאומית מחליפים כל שבוע מאמן.
בליגה הלאומית היא שוק. ברנוסקי, תודה.
יאללה, בכיף, ביי.
ביי. אנחנו עכשיו עם חיים סילבס, מאמן הפועל חיפה. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מברוק על שתי הניצחונות?
אנשים שתו לך את הדם, אני אמרתי לך, תנתק איתם קשר. נתק איתם קשר, אני לא רוצה להגיד שמות.
האמת היא שנחתכתי לפני כמה שניות, וראיתי שהדם שלי עוד אצלי.
כן, אבל אני אומר עוד פעם, תשמע לי, אתה חייב, אתה יודע.
טוב,
לא, העניין הוא שבשני המשחקים, הדם, עוד פעם, הגוף שלך יצר דם חדש.
כן, הכבד מחדש את עצמו, תשמע. מורידים עונה,
שיעור אנטומיה, שיעור אנטומיה מרגש.
כן.
אבל מה שבאמת מרגש זה קודם כל הניצחון בדרבי, גם הניצחון אתמול על בני יהודה, 6 נקודות משני משחקים. מה שינה? ממן, בוא תספר לנו איך זה, מה בדיוק...
לדעתי ממן וברסקי. בדרבי ברסקי היה בכל מקום.
ראשית, העובדה שיואב באמת בסוף החלון הנחית את 3 השחקנים, גם את יאב גורפניקל וגם את, את ממן וגם את ברסקי, עזר דרמטית לקבוצה. קודם כל במקצועי וזה ברור, אבל גם בפן האישיותי, בפן ה... לפעמים כשהקבוצה נכנסת לאיזשהו סיחור של תוצאות לא טובות, ושחקנים סוחבים על עצמם את חוסר ביטחון, קצת צלקות, וכשמגיעים שחקנים חדשים, שאין בהם, אתה יודע, אין בהם את הצלקות של...
הם לא סוחבים איתם את זה.
בדיוק, אז הם מגיעים נקיים ומדליקים מחדש את האווירה, בטח ובטח שחקנים שיש להם ציוויון למועדון כמו ממן וברסקי, בטח פיגורות כאלה עם האיכויות שלהם, וזה הדליק את הקבוצה וכבר ראו את השינוי מול מכבי נתניה, שקצת היינו חסרי מזל והיינו צריכים לצאת עם הרבה יותר ממה שיצאנו שם. וזה בדרבי ובמשחק הזה כבר בא לידי ביטוי הרבה יותר טוב. והיום אנחנו, אני חושב שאנחנו קבוצה טובה יותר, בטוחה יותר, יש לנו הרבה אופציות. ושוב, אתם רואים את הליגה, אין גרנטי
לכלום. לא, אבל בכל זאת, מכבי חיפה לפני הדרבי, עד הדרבי, הייתה בטוחה, הייתה מרשימה, שיחקה כדורגל טוב, זה לא פשוט. נכון, שדרבי הוא, יש לו משמעויות מיוחדות לכולם, והייתם, הימנתם אותם. אתה אולי גם היית מסתפק בטקו לפני המשחק. לא אחרי.
זה ספקולציות, זה נכון, אבל אנחנו התכוננו תמיד, אנחנו תמיד מתכוננים עם אסטרטגיה לנקודות החזקות שלנו, אל מול החלשות של היריבה, כדי לצאת מנצח. אתה לא יכול לתכנן את ה...
מה החזקות שלכם? עזוב את היריבה, מה החזקות שלכם?
אני חושב שיש לנו, יש לנו בכל העמדות הרבה אופציות, הרבה דברים, הרבה אלמנטים שאנחנו יכולים להביא למשחק, גם מבחינה התקפית, גם מבחינה הגנתית אנחנו משתפרים, התחלנו את העונה מבחינה הגנתית רע מאוד, כולת לאט עושים צעד אחרי צעד, אנחנו לא מושלמים שם עדיין, בטח לא קרוב לזה, אבל עושים צעדים ומשתפרים, והגרף שלנו שיפור מבחינה הגנתית, שזה סופר חשוב, מבחינה התקפית, יש לנו דור שחקנים...
בוא נדבר על נס זמיר, זאת אומרת, התקפית, ראיתי אותו גם בדרבי, עושה באמת שער גדול, אתה יודע, עובר את ההגנה של חיפה כמו מעבר חצייה,
כן, מה שכולנו אוהבים לראות בטלוויזיה, בליגות גבוהות
יותר. כן, ועשה באמת, תשמע, עשה יופי של עבודה.
נכון. גם את הגול השני הוא בשביל.
כן.
נכון, נס היה באמת הקלאץ' במשחקים, בשני המשחקים האחרונים. נס על הכישרון שלו אין עוררין, וכולכם יודעים את זה, והוא שחקן עם הרבה כישרון ואפילו מבריק. המלחמה הגדולה היה זה לעצב אותו, להכניס לו בגרות במשחק, להכניס לו יציבות... והמשכיות בפעולות שלו, לייצר יותר פעולות כאלה במהלך המשחק ובמהלך רצף של משחקים. והוא עושה לי שם את ההתקדמות. אני חושב שהוא גם מרגיש הרבה יותר פתוח במקום שלו ככל שעובר הזמן בהפועל חיפה.
הוא רוצה להישאר במועדון?
אני לא יודע אם מישהו, אם יש אופציה שהוא יעזור.
אני מניח.
גם הזמן הוא חתום.
אני מניח שאם הוא ימשיך כך, אתה יודע...
נס נמצא, נס חתום לעוד שנתיים. אני לא חושב, לעוד שנה, זאת אומרת, לתנה
הזו ועוד
שנה. לא, אני לא חושב ש...
שים ליואב כסף על השולחן, נשחרר אותו.
אין היום כסף.
אני לא חושב שאחרי כל משחק צריך להתחיל לשאול אם השחקן ההוא או השחקן הזה או זה.
אצלנו זה אחרי מחצית. אצלנו זה אחרי מחצית.
לא, אבל יש לך עכשיו בעיה חדשה.
והיא?
קדוש הביא 6 נקודות, היה גם טוב.
איך זה יכול להיות בעיה?
לא, כי יש לך שוער זר, שהיה שוער הרכב, רק בגלל שהוא נפצע, איבד את המקום.
בסופו של דבר,
זה מצב מאוד מאוד רגיש.
בסופו של דבר, כשקבוצה, כשבונים את הקבוצה מההתחלה, יש כל מיני מחשבות וכוונות. כשהקבוצה נכנסה כבר לסיטואציה שהיא לא הצליחה עם כל, בכל הרעיונות שעשינו בהתחלה, כולם משתבים בנקודת ההתחלה שלהם לפני כל משחק, ומי שמצליח להביא את הניצחון לקבוצה, הוא זה שממשיך ומקבל את הקרד. ובסיס זה אנחנו עובדים.
מצוין. מצוין.
אז מה אתה רוצה להגיד לי, שקדוש ימשיך?
קדש כרגע ממשיך בכל מקרה.
כן, כן, פצוע.
כשיאסמן בוריץ' יחזור מהפציעה, אנחנו נשקול את ה...
בוריץ' עוד... מה הפציעה של בוריץ'?
מתיחה בשריר האחורי.
אוקיי, אז כמה זמן זה עוד
יקרה? כשזה יקרה, זה ייקח, אני מניח עוד שבועיים או שבוע וחצי, אבל כשזה יקרה, אנחנו נשב עם מאמן השוערים, שהוא מבחינתי האוטוריטה בנושא של השוערים, נשב, נחשוב, נראה מי בכושר הכי טוב, מי מגיע לו, מי לא מגיע לו, ולפר זה נחליט. זה לא סוף העולם, זה הכל לפני כל משחק, אנחנו מתארגנים, רואים מול מי אנחנו משחקים, מה הכושר של השחקנים, ולפני זה אנחנו בוחרים.
מה אמר הבעל הבית מוושינגטון?
הבעל הבית היה מרוצה.
מאושר, ראיתי אותו אתמול. ראיתי אותו אתמול.
אני חושב שמגיע לו להיות קצת מאושר.
כן, אכל כזאת זנדה מטראמפ, אתה יודע, הוא מזועזע עדיין. יפה. חיים, שמור על עצמך.
טוב, בהצלחה.
יאללה, בכיף, חבר'ה.
בהצלחה.
בכיף. אירועי קהת, קריית שמונה. אהלן, ערב טוב. הקבוצה היחידה, קריית שמונה היא הקבוצה היחידה שטרם הפסידה בליגה, ואני שמעתי שאתם מתחילים להגיד ככה, ממש בפרסיה, את המילה אליפות. האם נכונים הדברים?
ממש לא נכונים הדברים. אני, גם ברעיונות הקודמים שעשיתי היום, אמרתי... דבר שהוא מאוד ממוקד.
למה אתה מפחד מזה? אני אגיד לך, כל הקבוצות אין להם הגנה כמוכם עד רגע זה. גם הקבוצות, גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, לא בכושר טוב, גם ביתר ירושלים. למה לפחד? באותו מצב, קריית שמונה לקחה אליפות לפני כמה שנים.
אני אספר לך משהו. דבר שאנחנו במחזור שישי.
אני יודע.
דבר שני, בעונה האחרונה שלי פה בקריית שמונה, אנחנו פתחנו את העונה עם 16 משחקים בלא הפסד. היינו במצב הזה, במחזור הזה, כבר עם 16 נקודות מתוך 18, ולא לקחנו אליפות. אז יש דברים שהרבה יותר גדולים והרבה, אתה יודע, שלא מזה קרה אליפות. המטרה שלנו, העיקרית, היא לעשות פה עונה שקטה. אחרי כל השנים האלה שקריית שמונה שורד בדקה האחרונה בליגת העל, המטרה העיקרית באמת היא לעשות עונה שקטה, ואם נצליח, אתה יודע, להגיע לפלייאוף העליון, זה גם יהיה מצוין.
רואי, תן לי פשוט הפסקה שנייה. דייגו מרדונה הלך לעולמו בגיל 60. אתר ערוץ הספורט מדווח. אנחנו נעסוק בכך מאוחר יותר. כן, רואי, ימשיך.
זהו, אני אמרתי.
מה חדש השנה בקבוצה? אתה יודע, איזי סבל קשה, וגם קובי רפואה שנה שעברה. מהקטע של, אבל איזי שתי עונות, שבאמת במחזור האחרון, הקבוצה שרדה בליגה, ממש, אתה יודע, בזמן פציעות. העונה, כך נראה, תגיעו ל-40 נקודות או 37, שיבטיחו הישארות הרבה יותר מהר. מה הסיבה?
אני חושב שכרגע מה שעובד אצלנו זה העובדה שהגיעו שחקנים חדשים, הגיעו שחקנים רעבים, בשילוב עם השחקנים הטובים שהיו פה מלפני זה, יש חדר על בשר מצוין, ויש מוסר עבודה מאוד גדול בקרב השחקנים, וזה משהו שרואים אותו, ואתה יודע, העבודה ההגנתית שעושים מהחלוץ עד לשוער, כולנו ביחד, זה משהו שגורם לנו לראות קבוצה חזקה.
טוב, אני רוצה לשאול אותך עליך. אתה רק בקריית שמונה פורח. הלכת...
היה לו גם משחקים טובים מנתניה.
הלכת למכבי חיפה, הלכת למכבי נתניה. לא, זה לא היית כמו פה בקריית שמונה. גם בגלגול הקודם, ואחרי זה איזי מחר אותך לחול, ועכשיו אתה פורח. מה ההבדל בין הקבוצה הזאת? מה עושה לך, לא יודע, הצפון כבר?
האוויר.
הערים, השלג בערים.
אני חושב שגם באוסטר אבינה הייתה לי עונה לא רעה בכלל, בסופו של דבר החלטתי לחזור. אחר כך הגיעו עונות פחות טובות במכבי חיפה.
אולי עשית טעות שחזרת.
אולי, יכול להיות, אתה יודע, אבל אם תחזיר אותי אחורה, אני לא משרת את ההחלטה הזאת, אני הייתי עושה את אותו דבר, באותו זמן...
לא, היית הולך, אולי היית נשאר שם עד עכשיו.
הכל יכול להיות, אבל אם היית מחזיר אותי אחורה, הייתי עושה את אותה החלטה, כי באותו רגע באמת חשבתי שזה הדבר הנכון ביותר עבורי.
אוקיי.
וכרגע, אתה יודע, אז אחרי העונות הרצומות האלה, אני באמת מנסה לחזור לכושר הטוב, באמת לבוא לידי ביטוי כמה שיותר ולהיות חלק מרכזי. אני, עם הזמן, אתה יודע, גם עם הגיל, אני כבר בן 28, אני יחסית ותיק בכדורגל.
28 לעומת זלטן זה קטין.
כן.
נכון, בדיוק. זה מה שאני אומר, יש לי עוד הרבה לפניי.
אז יש לך לשחק עד גיל 38.
יש לי עוד הרבה לפניי ואני מתמקד בעתיד, מה שאני יכול להשיג בהמשך. אני יותר חזק מנטלית, אני פיזית מרגיש מצוין, ואני חושב שיש לי עוד הרבה שנים לתת.
ציינת קודם שאחד הדברים בקריית שמונה כרגע זה מוסר עבודה גבוה. מה, בקבוצות אחרות עבדו פחות טוב, מוסר עבודה פחות טוב, אימונים פחות טובים?
תראה, אני לא מתחיל לדבר על קבוצות אחרות, אני אומר על מה שכרגע פה יש, ופה...
לא, אבל יש נקודת השוואה, אתה יודע. אתה יודע מתי עובדים קשה, מתי לא. השחקנים הראשונים שיודעים מתי היה אימון טוב, מתי היה אימון לא טוב, מתי הקבוצה, חדר הלבשה הוא חזק וטוב, מתי חדר הלבשה הוא לא טוב. השחקנים יודעים, אי אפשר בלף אותם. הם חיים את זה.
בגלל זה אני אומר, אני כרגע מתמקד במה שיש פה, במה ש... אני נמצא כרגע בקריית שמונה, וכמו שאמרתי, החדר הכושל פה, השחקנים פה הם אחד בשביל השני, ואנחנו מאוד מגובשים, ואני חושב שגם רואים את העבודה המשותפת שלנו בכל חלק, בכל חוליה במגרש.
כן, רואי, אני רק מאחל לך בהצלחה.
בהצלחה.
עקב מותו של מרדונה, אנחנו משנים פה קצת את הלוח. המון המון תודה. עוזי דן, ספורט הארץ. עדכון ראשוני.
הדיווחים בארגנטינה, כולל מקומות רציניים כמו קלרין, עיתון רציני, מדברים בזה שמרדונה הלך לעולמו, אין הודעה רשמית של משפחה או בית חולים או משהו כזה כרגע, אבל זה נכון. זאת אומרת, כל כלי התקשורת בעולם מדווחים, מצטטים את העיתונים מאמנים ב וזה נכון, זה נכון.
הייתה לו איזו שהופעה פומבית מאז שהוא יצא מבית החולים מהניתוח?
כן, הייתה לו הופעה והוא גם נראה, בסדר.
והוא דיבר והכל בסדר?
כן, כן, כן.
עכשיו, הוא עבר ניתוח לפני כמה שבועות.
כן.
מה זה היה, מסתם, החלפת מסתם? מה זה?
זה היה, לא, זה היה קריש דם, במוח.
במוח. אולי עשו עבודה גרועה או זה?
אני לא יודע.
על הכיפק. אנחנו נשתמע, נאסוף קצת יותר פרטים. בכל מקרה, דייגו מרדונה הלך לעולמו בגיל 60. תודה, אוזי. כן, עכשיו אתה יודע, צביקה, הפסע משתלם למי שמשלם, האיש חי את החיים, אתה יודע, לנדרנדקס. אין חומר שהוא לא נתן באף.
אין חומר שהוא לא לקח, כן.
וחי טוב, ואתה יודע, הלך, מה לעשות?
אני חושב שהוא גם קצת שתה, לא?
קצת, לא, 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 לא כמויות באמת, אתה יודע, שגרמו לו לילפון.
פידל.
אבל...
פידל עוד לקח אותו לשיקום.
הייתי בבית שהוא גר שם, שהוא נגמל בהוונה.
נגמילה בהוונה, כן.
בהוונה בי. יפה שם. בכל מקרה... אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, אהלן.
אוקיי, תן לנו באמת את הזווית, לפני שאנחנו מתקדמים למשחק שאתה משדר הערב, תן לנו את הזווית של ההולנדים על לכתו של מרדונה.
לא, ההולנדים, אני נמצא פה באשדוד, ואני, אתה יודע, לב בבואנוס איירס, זה באמת השחקן, אני שנולדתי בשנות ה-70, השחקן הראשון שבאמת הרצתי, אהבתי, שבאמת היה הכדורגל כמו שחלמנו שיהיה, זה כואב הלב, כואב הלב ממש.
יפה, אתה נמצא באשדוד ואמור לשדר את המשחק של אשדוד מול נתניה, צפוי במשחק טוב, שתי קבוצות שבאמת נתנו משחקים טובים מהעונה.
אנחנו הרבה פעמים מדברים על המאמנים אצלנו שמסתכלים איך לא להפסיד משחקים, ופה מדובר באמת בשני מאמנים שהוכיחו לנו כבר שבאים למשחקים כדי לנצח אותם, כדי לשחק כדורגל טוב, שיחקו כדורגל טוב, הפקיעו גולים, מכאן נתניה עם הרבה גולים העונה. נתניה ממשיכה עם יונס מלאדה, עם חן עזרה מקדימה, גדי קניקובסקי, עושה שני שינויים אחרי אחת אחת נגד ביתר, שהיום הבלם הנורווגי, הקלייני, משחק בהרכב, חוזר מפציעה, בעצם משחק שני שלו בסך הכל, אבל קבוצה שרצה, שמשחקת יופי של כדורגל. מצד השני, אשדוד היום...
גם משחקת יופי של כדורגל.
גם יופי של כדורגל, ממש משחקים בקישור, באמצע עם שלומי אזולאי ורועי גורדנה, אבל היום שלומי אזולאי מקבל מנוחה, מתחיל על הספסל, ומקדימה גם שלושה שחקנים מאוד מהירים, תגיד יחזקאל, שכאילו נולד מחדש, בעצם סוף העונה שעברה, מאז כל עניין עם הקורונה, הרבה גולים, הרבה
רגע, בשבילים. אז מי משחק במקום שלומי אזולאי?
השלומי אזולאי, היום ההחלטה של רבן שמעון לרדת לשלושה בלמים, מכניס את הוואני, אז הוואני, סווטקוביץ' וברדע, לא שיטה שבה ראינו את אשדוד משחקת יותר מדי.
כי דווקא עד עכשיו השילוב הזה בין חזקאל לשלומי אזולאי דווקא עבד טוב.
עבד טוב, הרמות של שלומי אזולאי, וראינו את תגיד יחזקאל מבקיע בנגיחה
כל פעמיים העונה. נכון, אז חסר מי שיספק לו כדורים.
נכון, נכון, אז אני רואה היום יש את מוסה בגיוקו, אנחנו יודעים, אשדוד אוהבים להביא את השחקנים הצעירים, היום בחור ממאלי, בן 21, אז הוא בעצם המשבצת של שלומי אזולאי באמצע, ליד רועי גורדנה, הם השניים ש...
גם רועי גורדנה הוא חשוב במערך.
מכבי נתניה מגיעה מסדרה טובה, סדרה טובה של משחקים, אשדוד, אתה יודע, רק במשחק האחרון, באמת התלהבו מהם לא סתם, הם גם ניצחו. אז?
כן.
נו, אז
מה התחזית שלך?
מה התחזית שלך היום?
אני, 2-2, הרבה גולים. הגענו עם אשדוד שהם לא עשו תיקו כבר 9 משחקים, אנחנו לוקחים למשחקים מהעונה שעברה. אנחנו יודעים איך זה בסטטיסטיקה, זה צריך להתיישר. תיקו, 2-2, הרבה גולים, יהיה שמח וטוב.
הבנתי. המשחק השידור בספורט אחת, מתי בדיוק אתה פותח שידור?
6:45, אנחנו מתחילים פה שרון דודוביץ' ואני כבר מחכים ומוכנים.
6:45, אשדוד מול נתניה, ספורט אחת. תודה, אסף.
ביי. תודה,
ביי. יוני ללי, אהלן, ערב טוב.
אהלן,
חברים. ביי, אני מישהו עכשיו אתה ממש אבל, פגשת את מרדונה, הוא אמר לך היי, ו...
נו ו... לא היי, אני בשני משפטים, אני אספר לך איך זה קרה. צביק, אני לא זוכר, אני הייתי, שלחתי ממערים לסקרת מכבי תל אביב בליגה האלופות, אני לא זוכר איך קראו לליגה, ויגו פלסטיקה ספליט, ומשם
ליגת האלופות של פיבה.
נכון, לא, ליגה, זה היה ליגה, כן, הליגה...
צביקה, זה היה לפני 30 שנה.
כן, לא,
זה היה... 89 זה היה.
בדיוק, זה היה הליגה כמו היורוליג.
אוקיי.
לא יודע איך קראו לה אז.
אוקיי.
וטסתי למילאנו בדרך הזו, מכבי תל אביב וזהו, שולחו אותי מעריב לעשות כתבה במילאנו, ומשם טסתי לחבר, לא טסתי, עליתי לרכבת, צלצלתי לחבר שלי באיטליה, הוא גר בברי, בתחת, ליד, למטה, במדף.
כן, כן, למטה.
אמרתי לו, אני קופץ אליך, הוא אומר לי, איפה אתה? אמרתי לו, אני במילאנו, הוא אומר לי, מה קופץ? זה 10 שעות, 12 שעות ברכבת. אני בכלל לא היה לי מושג. עליתי על הרכבת בשש בערב, אמרתי לו, אני באתי אליך רק, היה איש עסקים גדול, שתיקח אותי למרדונה. הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול להגיע למרדונה, ואף אחד לא יכול להגיע למרדונה. אבל אני יודע איפה הוא אוכל צהריים. בוא נלך לשם, התמזל מזלנו, התמזל. אנחנו הולכים לשם, הוא באמת מוקף ב-20 אנשים. ואני נכנס, פתאום קופצים עליי איזה שלושה, צביקה, אתה וקוף גמדים לידם. אומרים לי, הלו, הלו, אני אומר להם, אני עיתונאי ישראלי, באתי רק לעשות, לשאול שאלה שתיים את מרדונה. אמרו לו, צילקו אותי ככה, דחפו אותי, ואז הוא קם, מרדונה אומר, רגע, מה הוא רוצה? שאלה שתיים, תנו לו שאלה שתיים. הצטרמתי אותו, שאלתי אותו, שאלה שתיים, בשלישית הוא אמר לי, הגזמת. ואז
מילית שלושה דפים.
ואז כתבת רעיון בלעדי למעריב. ואז כתבת רעיון בלעדי למעריב, מרדונה אמר לי, היי.
חד משמעית, כן. פגשתי את מרדונה,
אני נסעתי עם שם לוק להביא את לי ג'ונסון ששיחק בנפולי, ולא יכלנו להתקרב אליו כי היו שומרי ראש מסביב.
מה זה שומרי ראש? כל המצדה, קודם כל זה אנשים שלא היו בנפולי, וקפצו עליי שתי גורים, שזה פחד אלוהים. אמרתי, טוב שהיה לי את ההזדמנות להצטלם ולשאול אותו שאלה סיים, לא משנה שלא יצא מזה כלום.
על הכיפק, במות קדושים אמור. בוא נדבר באמת על המשחק אתמול.
מה עם בחר?
רגע, אנחנו רוצים באמת לדעת את עמדתך על חולשתו של ברק בחר אחרי שהוא החמיץ כדור עונשין מ-11 מטר, וגם הבקיע שער עצמי. אגב, כדור עונשין מ-11 מטר היה ביתרון 1-0 לבחר. יכל
לגמור את המשחק, נכון לגמרי. תראה, אני אמרתי לך, אני את ברק בחר אבחן במחזור העשירי. אם יהיו לו במחזור העשירי 22 נקודות, אני אומר לך שהוא הצליח והוא עשה שינוי.
עשירי, זאת אומרת 22, הוא צריך לנצח את כל 4 משחקים הבאים.
חד משמעית, וזה לא בשמיים.
קל, קל, זה קל.
לא קל, אבל...
תגיד קל.
רגע, ב-19 נקודות, ב-19 זה לא הולך?
לא הולך מבחינתי. ברור, ברור. 22 נקודות, אני אגיד לך גם למה.
אתה גם צודק.
לא, אתם רוצים לשמוע את דעתי?
ברור, שזה התקשרנו.
צביקה, אל תיתן לו יד לגולם הזה, הוא לא מבין בכדורגל שום דבר.
אני אתמול ב-3-1 רציתי לשלוח לך וואטסאפ, אם כבר פיתחת את בחר, אבל החלטתי לא להיות זה.
לא, אבל הסתפקתי בפיתורים של ברקוביץ', זה גם סוג של הנאה. אמרתי לך שברקוביץ' לא ישרוד 2-3 משחקים.
אז האמת
הגיע ל-4.
הגיע ל-4.
יוני, תגיד מה, תגיד משהו מחכים, כי יש לי גם את אלבז על הקו שפוחד ממך, כן.
שאני רוצה, לא, אלבז לא פוחד, אני רוצה להגיד לך משהו אחד. ברק בחר הוא לא מאמין כזה גדול כמו שחושבים, אבל הוא עדיין יכול להצליח.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
יוני מאוד פייסני היום, הוא אומר שאם ברק ינצח ב4 משחקים הבאים, כי הוא הרי הכל זה ברק.
אני הייתי בטוח שהוא כבר פיטר אותו.
לא, לא. עכשיו הוא רוצה 22 נקודות מ-30 אפשריות.
נכון.
ב10 משחקים, ואז הוא משאיר אותו.
עכשיו הוא רוצה 12-12.
מה עמדתך בסוגיה?
לא, אז אני לא אגיד שצריך לפטר אותו, אבל...
אה, לא, הוא רק לא יגיד שצריך לפטר אותו.
אני מבקש לפטר אותו, זה הכל. ברור,
כן. אלבז, מה דעתך?
קודם כל, אחרי שני ההפסדים האלה, אז הלחץ במכבי חיפה גדול מאוד, ויום שני מחכה להם בית"ר ירושלים, שזה משוכה גם לא פשוטה בכלל.
שגם שם לא שקט.
גם שם לא שקט, נכון. ויש לחץ באמת גדול מעבר להפסדים, וגם מהיכולת, גם באמת למי מכבי חיפה באמת הפסידה. הפסידה לשני קבוצות שהיו באמת עם רגל וחצי בקבר, כמו שאומרים, עם לחץ אטומי, עם שני מאמנים שהיו רגל וחצי מחוץ לקבוצה, גם חיים סילבס, גם אמיר תורג'מן. ומכבי חיפה באמת בעטה בדלי, כמו שיוני אמר, במצב של 1-0, רוקביץ' מחמיץ פנדל, אז הלחץ במכבי חיפה מאוד מאוד גדול.
אני רוצה לשאול כמה שאלות ברשותכם. יוני, תענה אתה קודם כל. לפי הרשומות, מה שאני קורא ושומע, ינקלה רוצה להאריך את חוזהו של פיירון ג'רי, ועד כמה שאני שמעתי מאנשי מקצוע, אתה יודע שאני דביל, הבחור לא נתן יותר מאשר 8 משחקים בעונה, בכל עונה בא הוא שיחק כדורגל, בעיקר בארץ.
שמע, אני גם לא מבין את ההתלהבות משרי. שחקן נחמד, לא יותר מזה. אני באמת לא מבין למה רצים לתת לו...
יש לו הברקה פה, הברקה שם, אבל הוא נעלם לדקות רבות.
נכון, אני זוכר כל מיני שדרנים למיניהם מנוסים יותר ומנוסים פחות. לא היה שחקן כזה שהגיע לישראל. איזה שליטה בכדור, איזה ראיית משחק. אז הוא היה... ויש יותר טובים ממנו, ולא צריך למהר. אם אתה יודע, אם הם מהרים להחתים מישהו, אז את רוקביצ'ה, כן, יש לו מספרים. אני בעד מספרים. אני לא בעד פוזות, ולא בעד דריבל, ולא בעד איזה אסיסט לגול שעושה איזה שחקן ועושים אותו אלוהים. כמו...
אז אתה נגד הערכת חוזה.
אני לא נגד, אבל אני לא נגד.
אבל אתה גם לא בעד.
לא, אני לא נגד.
אלבאס, ברור, אלבאס.
תקריב רגע.
לא, תקריב, יש נגד או בעד?
אני לא נגד, אני לא בעד לתת לו...
אתה בעד?
לא בעד לתת לו מאות אלפי דולרים, זה הכל.
אני רוצה להבין, הוא לא ישחק בשביל 4 לירות 60, אוקיי? אתה בעד אחתם, בעד...
כמה רוצים אחר...
אני לא יודע.
יביאו עכשיו כסף מקטר, מה הבעיה?
מהרשומות שמגיעות אליך, כמה רוצים אחר...
לא אמרו לי כסף, אמרו לי תכלס, לא צריך להאריך.
כמה קבוצות רוצות...
אין לי מושג, הם לא דיברו על קבוצות, דיברו על זה שמכבי חיפה רוצה להאריך את חוזה.
שרי זה שחקן שאסור למכבי חיפה לוותר עליו, ורואים את זה במשחקים האחרונים. כשהוא לא טוב, כשהוא לא משחק, מכבי חיפה לא מצליחה לנצח.
רגע, אלבאס, שרי נותן, שנייה, אלבאס נותן משחק אחד טוב, אתה יודע, משחק כן, משחק לא, משחק למה לא, משחק בשביל מה לך?
אולי הוא לא השחקן הכי
עציב, רון. אם הוא לא הכי, אבל תקשיבי, זה הבאנו אותו. אבל זה הביאו אותו מהעולם הגדול.
אבל נפלו קוראים זרים יותר.
אני רוצה... פתחת העונה עם 4-5 משחקים, כולל אירופה, שהוא היה מספר אחד במגרש, מכבי חיפה ניצחה בהם. אז נכון שיש לכל שחקן תקופה אולי פחות טובה. אבל שרי, רוקביצה, אלה שחקנים שמסיימים חוזה, ולשחקנים שעשו
למכבי חיפה. עוד שחקן שבאמת מעניין אותי החל מאתמול.
רגע,
שנייה, יוני, תן לי, יוני, יש לי לחץ על הקווים פה. עומרי גלאזר מאוד מעניין אותי.
ירד לספסל כנראה כבר במשחק.
אבל אם הוא יורד לספסל עכשיו, למה לא נתנו לג'וש? הביטחון נפגע. ומה ג'וש? הביטחון התעלה?
אם הוא ירד לספסל, הביטחון שלו ייפגע.
יפה, ומה עם ג'וש שחיקה, אתה יודע, באמת, ומה, אני לא מבין.
זה מעניין לראות איך הוא ייכנס. תראה, ג'וש כהן...
לביטחון צריך להוסיף יכולת.
אתם פספסים דבר אחד מאוד חשוב. ג'וש כהן, עומרי גלאזר, זה שני שוערים בינוניים, יותר רמה, פחות או יותר, לא צריך להפיל את האשמה עליהם. אבל אני שואל אתכם שאלה, רצפו כל הקיץ אחרי פלניץ', עשו ממנו הבלם הבא, עשו ממנו, לא היה בישראל. אתמול ברק בחר עושה שינויים בהגנה, מחליף שלושה שחקנים, משאיר אחד, את מי הוא משאיר? את פלניץ'.
מה אתה רוצה, שהוא יזרוק אותו? מהרכב? שיוציא אותו מהרכב?
לא, אבל אם אתה עושה שינוי...
יוני, אם אתה שואל אותי, לא רק פלניץ', פלניץ', חפשי ואופי הרד, הם בלמים בינוניים מינוס.
נכון.
מכבי חיפה הייתה צריכה להסתער על אחד הבלמים. על אחד הבלמים של קריית שמונה, אולי אחד הצעירים. זה לא קשור גם לוותר על סיינסבורי, קטלו אותו כל העולם ואשתו. סיינסבורי בלם יותר טוב מפלניץ' לדעתי. הוא לא איזה אחד איזה אגדה, אבל היה יותר טוב ממנו.
בקיצור, יוני רוצה לפטר, ואלבאז הוא מה שנקרא, הוא בית הלל.
לא, אני לא רוצה לפטר, אני רוצה ש...
לא להאריך, לזה. הבנתי.
מהגחמות שלו.
מי הסקאוט שהביא את פלניץ'?
מי? ברק בחר הביא אותו. עזבו, אל תנסו לחפש סקאוטים, ואל תחפשו לחפש סוכנים. ברק בחר רדף אחריו 4-5 חודשים להביא אותו. ברק
בחר
הביא אותו, פלניץ' זה בלוף.
טוב, פלניץ', בוא נסכם בזה, פלניץ' זה בלוף, אמר יוני, המאמן זה בלוף, השוער זה בלוף.
לא אמרתי.
לא אמרת?
לא אמרתי.
אתה תגיד, אתה מבין?
המאמן לא בלוף, נתראה
מחר לדואר,
תקבל את כל המכתבים.
אלבאז, אתה צדיק בסדום.
המאמן של מכבי חיפה הוא מאמן מצוין. אני רק אומר לך דבר אחד, מבחן התוצאה זה מה שיקבע לגביו.
יותר טוב, יוני, הוא או בלבול?
כן.
שכחנו, בלבול לא היה זמן.
רבותיי,
שר מקצר אותם.
זמנכם עבר, תודה לשניכם.
ביי, תודה.
יעקב זיו, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
אני מבין שגם אתה באבל כבד.
ממש כבד, כן.
עכשיו, אגב, קצת להיכנס לפרופורציות. עזריאל קליש, ששיחק בהפועל תל אביב, בתקופתו של עמוס פרישמן, שמעון אמסלם, וכל זה הלך גם הוא היום לעולמו. ראיתי פוסט שפרסמה אשתו, והוא הלך לעולמו בגיל 53 או 4, פרטים נוספים אתן בהמשך. ואלה, היא כותבת מסיבוכים של קורונה. זו סיבת המוות.
48?
לא, בגיל של שמעון ועמוס, 53-4.
נו, זה צעיר.
כן, כן, המשך יעקב.
תשמע, ברור שכל בן אדם שהולך לעולמו, אנחנו עצובים עליו, אבל מרדונה זה סיום של עידן, זה שחקן שפשוט הרים מדינה שלמה, את ארגנטינה לגבעים, לשחקים, תשמע, גם את הכדורגל האיטלקי, את נפולי, את כל אוהדי הכדורגל, שאתה יודע, עד היום מתווכחים, מי השחקן הגדול ביותר בעולם, זה פלא, מרדונה ומסי, ואני חושב ש... תשמע, הוויכוח הזה לא ייגמר, אבל אני חושב שמרדונה עדיין הביא נבחרת שלמה במור רגליו לזכות במונדיאל במקסיקו. אני חושב שהוא באמת היה שחקן מדהים. יכול להיות שבן אדם קצת פחות גדול, אבל לא יזכרו, לא סוחרים בכדורגל כל כך שהוא ירה לעיתונאי, ושהוא לקח סמי, ושפה וששם. בסופו של דבר, אני חושב שארגנטינה כולה וכולנו באמת בהלם מוחלט ו... אישית לי זה מאוד, אני אספר לכם אנקדוטה שאני תמיד הולך איתה בראש, התחלתי את הקריירה בעיתון חדשות ועם אווירת סוני העורך שלי, ובמשך שנים כל ערב כשהייתי הולך הביתה, רגע לפני שהייתי סגור את המחשב, הוא היה אומר לי לאן אתה הולך ואם מרדונה ימות. והיום הזה הגיע, אתם יודעים, זה כמו שעכשיו קראתי בעולה, הם כתבו, ידענו שיום אחד... מרדונה אליך, אבל לא התארנו לעצמנו שזה יהיה היום. אנחנו כולנו יודעים שהוא הסתבך בבעיות בריאות, דווקא בגיל 60 כמה ימים בעצם, או כמה שבועות אחרי שחגגתי יום הולדת 60, וגם זה דבר שמקביל אליי, כי גם אני חגגתי איתו כל פעם באוקטובר את היום הולדת של ה-60, אז שנינו בגיל 60, ולכן זה מאוד מאוד אישית, ממש ממש טלטל אותי היום, ו... מה שאומרים שהוא היה לו בעצם דום לב אחרי שהוא עבר את הניתוח של קריש אדם לפני מספר שבועות, מספר כזו של ימים, כנראה שלא הצליחו לעצור את זה, הבריאות שלו באמת הייתה מעוררת, אנחנו זוכרים את כל הניתוחים שלו לקיצור קיבה, בעיות בריאות מפה ושם, סמים שלקח, היינו אותו במונדיאל ברוסיה עם מסומם לגמרי ביציע, אני חושב שגם הסיפור שהוא לא הצליח להיות מאמן בסופו של דבר, חוץ מההצלחה שלו עם היחסית, בוא נאמר, עם ארגנטינה במונדיאל בדרום אפריקה.
איזה היחסית? רבע גמר.
נכון, אבל
ארגנטינה
עדיין...
ארגנטינה רבע גמר זה, נכון, זה כישלון.
אבל כן, אבל נכון, אבל ארגנטינה של מרדונה שחקה כדורגל יפה. ואני זוכר ש...
אנחנו לא היינו בתחרות למלכת יופי, אתה יודע,
כן,
היינו בתחרות
אוקיי, של זה. אבל היחסית אני חושב שההצלחה שלו, האישית, הייתה הצלחה, בכל אופן, הוא לקח את הנבחרת והיא לא פישלה בענק, כי היא בסדר, נכון, אף פעם מול גרמניה, אבל אני חושב שבאמת, הוא מצא את עצמו בכל מיני קבוצות קיקיוניות, במקסיקו ובארגנטינה לא הצליח.
בגלל השם שלו כשחקן.
נכון, תראה, בוא נכון. אני אסכם לך את זה קל, כשחקן ברור שהוא היה אחד מגדולי הדור, אני לא יודע מי יותר.
מגדולי הספורטאים בעולם גם.
לא, 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 הכדורגלנים בלבד, לא ספורטאים.
אני חושב שגם אחד מגדולי הספורטאים.
אבל אם אתה תסתכל, בתקופתו בסיאו, אתה מבין, היו ספורטאים בענפי ספורט אחרים, לא פחות גדולים ממנו ואף יותר.
לא אמרתי הכי גדול, אבל אתה יודע, קודם כל...
אז אני אומר אותם, אני לא אתחיל לספור.
הוא הגיע לקבוצה כמו נפולי, שאף אחד לא ספר אותה.
עזוב, זה לא יהיה ספור.
באותו שבוע נמכרו כל הכרטיסים, הייתה שם היסטריה מוחלטת.
תקשיב, אני לא בא, אני לא מודד פה כרטיסים, אני מודד פה דבר אחד, שאתה אומר מגדולי הספורטאים, אתה יודע, זה כולל המון דברים. הוא היה מגדולי הכדורגלנים בעולם, אתה מבין? מאז שהמציאו את המשחק, זה ברור. אם הוא היה גדול ביותר, אין לי תקנים לשפוט, כי לא מספיק טוב בזה.
לא, אבל גם הכדורגל, זה המקצוע מספר אחת בעולם, אתה לא יכול להתווכח עם זה, כאילו, אתה יודע, בפופולריות לפחות.
הכדורגל, אבל יש מדינות, מי שהכדורגל הוא לא מספר 9, ויש את המלכי ספורט
של מי זה. אבל ארגנטינה ועוד עוד, כל דרום אמריקה, אירופה, אני חושב, גם הכדורגל עדיין מספר אחד, יש הרבה מאוד חלקים בעולם שכדורגל זה הדבר הכי, הכי מליב אותם.
אבל בתור, ברגע שהוא סיים את תקופתו ככדורגלן, הכל נגמר. זאת אומרת, הוא עדיין היה פרסונה, ראיתי את הסרט של קוסטריצה עליו, אתה יודע, עם הכנסיות על שמו.
נכון, בנפולי עד היום סוגדים לו.
הכל יש, אבל לבוא, אתה יודע, משם זה נגמר. משם הוא יעדיף לחיות את החיים קצר וטוב, מאשר ארוך ורע. וזו הייתה הפרוגרטיבה שלו.
אני מסכים איתך, תשמע, כישלון שלו בתור, מחוץ לקר הדשא, היה כישלון גדול, האורך החיים שלו היה, יש לנו המון דוגמאות של באמת, לקח סמים וכל זה, אבל אל תשכחו, אני זוכר שקראתי קטע של ג'פנקו זולה, שסיפר איך הוא לימד אותו לבעוט בעיטות חופשיות בנפולי, וגם את מסי הוא שידרה, גם את מסי הוא למד
בסדר, את זה, בוא נשמור משהו לשיבה.
ידברו עליו עכשיו חודשים, זה לא...
ברור, נו, צריך לדבר על משהו, למה לא?
אבל באמת, עבדה גדולה לכדורגל העולמי.
אכן כן. יעקב זיו, המון תודה.
תודה, ביי, תודה.
יניב טוחמן, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מה קורה בפועל באר שבע? ז'וסווה משה לא נסע ללברקוזן. מתי מחליטים אם הוא נשאר או הולך בינואר? תגיד לי או אל תגיד לי.
כן, שמע, אנחנו פחות משעה למסיבת העיתונאים, יוסי אבוקסיס בטח ידבר בפעם הראשונה על הסיפור הזה, אבל ההחלטה שלו הייתה חד משמעית, כי אתה יודע, חומרים הגיעו מים עד נפש.
תשמע, אני אגיד לך, הגיעו מים עד נפש, ישמים כולם, כולל השופטים שלא עשו לו שום דבר, כשהוא נתן למשחק עם הקבי נתניה לכהן את העם הזה, ושאת המרפק לטל בן חיים, ואז באר שבע היו צריכים לעשות משהו, אבל הם היו מבסוטים, ואז זה בא להם בפנים.
כן, זה נכון. תראה, מה שבבר שבע חשבו, זה שאם ילכו איתו בקטע טוב,
כן, אז עוד סתירה, ועוד סתירה, ועוד סתירה, ועוד סתירה, עד שאתה מאבד שליטה.
והוא ידע, כן, תראה, למשל, סתם דוגמה, אחרי מה שהיה עם אליניב ברדה, הייתה לו ועדת משמעת, לפני ועדת המשמעת, הוא אמר, הוא תצא לאסי רחמים, הוא אמר, אסי, אני לא רוצה ועדת משמעת, תתן לי איזה כנס שאתה רוצה, כל מה שתגיד מקובל עליי, תחליט מה שאתה רוצה שהיום הרי כנסות, אתה יודע, כן. יש נועל שהכנס יכול להיות עד 8,000
כן,
שקל.
כן, אני יודע, בגלל ארגון השחקנים.
נכון, אז הוא אמר, תן לי איזה כנס שאתה רוצה.
אז אני אגיד לך אבל משהו.
לא מעניין אותי בכלל.
אבל אני אגיד לך משהו. לא יכול להיות ששחקן כזה יעשה לאליניב ברדה, שאליניב ברדה זה פסל החירות בהפועל באר שבע, ויעבור עם ועדת משמעת. אליניב ברדה, אין כזה דבר שכל שחקן שלא יבוא, שיתנהג אליו לא יפה בתפקידו כעוזר מאמן, בתפקידו כמנהל מקצועי, אני לא יודע מה התפקיד שלו בדיוק. הוא על המגרש, צריך לעמוד בפניו דום.
מה שחששו כל הזמן בהפועל באר שבע, זה שאם הם ילכו איתו בקטע של מלחמה, אז הוא יעזוב.
אז זה לא הגיע להם עכשיו הפרצוף?
עכשיו, צביקה, תראה, קודם כל יש גם את הקטע המקצועי, אל תשכח. הפועל באר שבע עם ז'וסווה בחודשיים האחרונים על הפנים.
נכון.
זה לא רק הקטע הזה המשמעתי. זאת אומרת, אני לא אומר לך שאם באר שבע עכשיו הייתה מקום ראשון בטבלה,
אז הכל בסדר.
ועם שש נקודות בליגה האירופית, אז היו מבליגים על מה שקרה אתמול. יכול להיות שגם אז היו משאים אותו, וגם אז הוא היה עומד לוועדת משמעת. אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, כש... הדברים היו טובים, ובסך הכל הם היו טובים, כי הם עשו גביע המדינה,
כן.
והם הגיעו לליגה האירופית, אז ניסו, אתה יודע, ללכת בדרך של הטיפות. שלום, ולא בדרך של מלחמה, וזהו, והגיעו לרגע הזה, אתה יודע, הרי בסופו של דבר, לא צריך גם לזלזל בהחלטה שהם לקחו אתמול.
לא, 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 אתמול לא, אירוע, לא, אבל האירוע קשה.
היה אירוע אתמול, נכון, כן, אבל היה אירוע אתמול על הדשא, וכאן אני גם ראיתי, עוד פעם, במקרה זה כבר הגיע למצב שאי אפשר יותר להבליג, אבל לעצם האירוע אני כבר ראיתי מכות בין שחקנים, שאתה יודע, אם מאמן צריך את הגנה, אתה יודע, אז הוא מוריד אותו מהחבל.
יש דברים שאי אפשר.
לא, אז זהו, לא רק שיש דברים שאי אפשר, עכשיו גם הגיעו להבנה, שאם ז'וסווה, בלי ז'וסווה, הפועל באר שבע נראית כבר אותו דבר, והיא לא נראית טוב, וצריך לזכור שהיא היום מתכוננת בלברקוזן למשחק
גם,
מחר.
גם הוא לא היה טוב שלה... נגד אשדוד. גם מה? הוא לא היה טוב נגד אשדוד.
בדיוק, נו, על זה אני מדבר, צביקה, בוודאי. זאת
אומרת, אני שוב אומר, אני מסייג, אני לא מפיל עכשיו ואומר שאם ז'וסווה היה מצוין ובר שבע הייתה מעולה, אז היו מבליגים על אתמול. יכול להיות שעל הקטע של אתמול זה באמת כבר היה די, אתה יודע, עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, ועוד לסרוח ועוד להבין ועוד להכיל ועוד להגיד יש לנו כוכב עם איזשהו פתיל קצר וזהו ודי. אבל כשאתה מבין ואתה רואה שהפועל בר שבע גם נראית כל כך לא טוב, תקו מול סכנין ותקו מול כפר סבא והפסד בשבת לאשדוד, ואתה יודע, הקבוצה כרגע איבדה כיוון, וגם יוסי, ואתה יודע את זה יותר טוב מכולם בגלל שהיית מאמן, גם יוסי כבר נפגע מזה, נכון, כמאמן.
נכון.
זה כבר פוגע בשם של יוסי. ואל תשכח שיוסי עדיין רואה את עצמו מועמד לאימון הנבחרת. כל עוד אין
החלטה אחרת. והתוצאות האלה לא עובדות לטובתו.
נכון.
ממש, זה ממש לא קשור.
נכון, נכון.
קשור. ממש לא קשור. התוצאות של באר שבע...
איך שהקבוצה נראית, ואיך שמתמודדים עם כוכבים.
לא קשור, לא קשור, התוצאות של יוסי.
אל תדאג, רוטשטיינר כבר סידר ש...
זה משהו, עזוב, בוא נתחיל רגע את ראש רוטשטיינר, הוא בלנדר, תאמין לי, הוא נותן לה...
איך הוא בשבוע?
הוא נותן לה אברה מרס. אתה חושב שבוועדה, אתה חושב שבוועדה של הקומיסרים, של כל המאחרים, ישאלו את יוסי, מה קרה באמת במשחק עם אשדוד? תגיד, אתה אמיתי?
לא, 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 אל תתעכב איתי רק על המשחק עם אשדוד. אני אומר שהפועל בר שבע, זה שהיא נראית רע מאוד בחודש וחצי האחרונים, זה פוגע ביוסי.
ממש לא. אין שום פגיעה, אין שום פגיעה ואין שום רווח. אין גם פגיעה ואין רווח. בסדר,
לא,
אוקיי.
לא, לא, לא אני המצאתי את המשפט, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך.
ממש, אם זה היה טוב, אז המשחק האחרון של רוטנשטיינר, אולי צריך למן כדורגל יותר, לעולם.
למה הוא ניצח?
11-30?
הוא ניצח, את האחרון.
לא, לא עכשיו, לא עכשיו, 11-30 הוא הבא. איזה משתיות אלה.
לא, לא, מבחינתם, עזוב, אתה הולך אחורה.
אחורה, אתה רק קדימה חושב, הבנתי.
רגע, יום רביעי שעבר, נכון, לפני שבוע, המשחק נגד סקוטלנד, אם אנחנו היינו מפסידים שם, לא היה שום סיכוי שהוא יישאר.
בולשיט, הוא עובד על זה כבר חודשיים. הוא מערבב את כולם. לא, אתה אומר, אז אני אומר לך שהוא מערבב את כולם. אתה מבין? זה הכל. תוכמן, בריאות.
ביי.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
יש לך גם ספר לי איזה גג עם מרדונה, פגשת אותו, פגשת אותך.
הנה, אפילו חילי טרופר הוציא על עבודה.
הנה, חילי טרופר. מה עם מירי רגב, לא פגשה אותו?
אפילו חילי טרופר הוציא על עבודה.
רצה לקחת לו מרכז ליכוד,
אני והמנוח, אתה מכיר את
אני והמנוח.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד, באמת רוני גיבור עדותנו, אבל אני אומר שפו לדיאגו מרדונה שהגיע לגיל 60.
אתה לא יודע כמה אתה צודק. אתה לא יודע כמה אתה צודק. אמרתי קודם, אתה יודע, העדיף לחיות את החיים טוב וקצר, מאשר ארוך ולסבול. בואו נתקדם לעניינים שלנו. קודם כל הפועל תל אביב, מפסידה אתמול... בקריית שמונה, 0-1, למרות כל הטרקטורים ומה שזז שם בהגנה, והיה גם מצב אפילו לשער, אבל בכל מקרה, איך אפשר עם שלושה שערים להמשיך ולמשוך את העגלה הזאת? תגיד לי, שלושה שערי זכות?
זה כמו שצנצי אומר מתחילת השנה, הם לא יכולים לשים גול.
לא יכולים לשים, תשמע, אני אגיד לך משהו, אני מכיר אותך בתור חובב כדורגל, שראית את המשחקים האחרונים, אני לך גם נגד מכבי פתח תקווה וגם נגד קריית שמונה, שהיא במקום הראשון, כן, בליגה שלנו.
כן, עם ההגנה הכי טובה בליגה כרגע.
כן, אז אני לך, הפועל תל אביב את הקבוצה יותר טובה לשתי הקבוצות האלה, אבל היום הפועל תל אביב לא מסוגלת לעשות את הדבר הבסיסי בכדורגל, קוראים את זה לכל שער. אין, לא משנה מה. עכשיו, אני אומר לך שזו קבוצה שבאמת לא תוכל להיות בשערים. זה לא צריך שווה, אתה יודע, הם במצב לא טוב, במתקופה לא טובה, הם משהו לא עובד.
אתה בדיוק, צנצי, אתה מדבר איתי מדיבורית?
לא.
אז זוז קצת. אז זוז קצת.
אז זוז לי מהקרינה שם של המכון.
הנה, בידו דעת המכון, זה מתחיל גשם.
עכשיו זה בסדר.
הבנתי. תברח מהגשם, זה גשם זה, זה גשם עם חומרים רדיו-אקטיביים.
בסדר, שלך משאירה נעשה את זה. עברנו את נגסקי, נעבור גם את זה.
ברור.
אני אומר שהפועל תל אביב פשוט לא מסוגלת לכבוש שער. שאתה יודע, אתה מסתכל מזיקרי, אלטמן, אוטליה, אושר דוידה, עוד פעם, הגול של כישרונים, הכל טוב יפה.
אושר דוידה, הגול שהוא הכתין נגד מכבי פתח תקווה, אחרי שהוא עבר חמישה שחקנים כמו גדול, זה לא ראיתי הרבה זמן.
כן, אבל אתה יודע מה זה צביקה, עוד אתה אומר שמה אלה צעיר?
כן.
שקבעת החלטות בעתיד. האחרים, אתה מבין שזה כאילו, אתה יודע, מסיע קריירה שלהם כבר, זה כבר לא...
אלטמן לא מגיע, לא מגיע במשחקים האחרונים אפילו למצבים.
מי זה?
אלטמן.
אלטמן, כן, אלטמן כאילו נראה...
אבל הוא בין החסרים של המועדון, עם שניים.
אבל הוא לא מגיע למצבים במשחקים האחרונים.
הוא עושה שער אחד בפנדל ועוד שער אחד, כן, הוא מלך השערים. שמע, אני לא יודע אם ראית אתמול ניר קלינגר אחרי המשחק. שמע, בן אדם מיואש ברמות של, אתה יודע, שהוא מבין שמשהו גרוע קורה פה, אבל אני אומר לך עוד פעם.
אבל תקשיב, אבל בוא נהיה, אתה יודע, לפחות הגונים, אם לא הוגנים. אין לו כלים. זו קבוצה שעד עכשיו מה שראיתי ממנה היא ליגה לאומית.
אין לי טענות לניסי.
אפילו לא בארבע
הטובות. אני לא בטוח, אני אומר לך, שבליגה הלאומית היא עולה ליגה, אני ממש לא בטוח, אני אומר לך
בסי הכיון. אמרת לי חלוץ גרוזיני, אמרת לי חלוץ גרוזיני, מלך שערים בגרוזיה, בנבחרת הוא כוכב.
מה?
הוא היה מלך השערים
באוזבקיסטן. אבל הוא בנבחרת של גרוזיה, לא?
הוא בנבחרת של גיאורגיה,
אז מה?
אנחנו ברדיו, אני רוצה להגיד לך מה, איך הם קוראים לו שם באפול תל אביב.
הבנתי.
אבל זה לא, בוא נגיד שזה לא זה. באפול תל אביב ונפלה עם כל הזרים שלה, חוץ מאולי שטקוס, כל עוד נראה עוד איכשהו סביר. ובלי זרים, ועם סגל ישראלים, אתה יודע, צעיר במקרה הטוב, אתה לא יכול להצליח פשוט.
מה עם הכסף מדובאי?
לגבי מי?
לגבי הפועל.
בוא עושה שם כל יומיים טס, וכל פעם רוצה איזשהו שייך אחר.
אבל גם הוא עושה לעסקים שלו, הוא לא נוסע.
אבל גם חוגג שם.
לא, חוגג נסע גם לעסקים.
חוגג כבר אלה אפילו תמונה.
מה?
חוגג אפילו אלה תמונה מדובאי היום. אבל לגבי, בוא עושה שם, כן, הוא טס לעסקים שלו. כל פעם פוגש שייך, הוא אומר, אני עושה הפועל תל אביב, השייך הזה מוציא פוסט, ואחד הוא כותב, הפועל באר שבע, אין לי בה.
כן.
אז אתה יודע.
טוב, בוא תן לי בתר ירושלים. בתר ירושלים, מכבי פתח תקווה. הערב, בוא תספר לי באמת סיפורים יפים, מה קורה שם?
קורה שם, תשמע, ביתר ירושלים, אכזבה גדולה עד עכשיו. אני חושב שיש גם מצד שחקנים, אתה שומע את הביקורת על העניין של שיטת היהלום. לפעמים מאמנים, מצדיק המצד זה טוב מאיתנו, מגיעים מהבית עם שיטה שלא תמיד תואמת לשחקנים שיש להם.
אבל תשמע, הרגו קודם את רוני לוי, עכשיו הורגים את סלובו ואת זה, נו באמת.
מה התוצאות, שיקה?
התוצאות? מה התוצאות?
הם רוצים...
את השחקנים קבע היושב ראש שהוא לא איש כדורגל, את השחרורים קבע היושב ראש שהוא לא איש כדורגל, המאמנים הגיעו, לא היה להם שום מילה על שום שחקן, ואתה באים בטענות?
צביקה, בביתר... האוהדים בביתר אוהבים כדורגל של הגש ורוץ לרשת.
נו בסדר.
שיטות זה לא אוהבים שם.
אבל צריך, אי אפשר בלי שיטות, אי אפשר בלי דרך, אי אפשר בלי שחקנים.
אי אפשר? בסדר.
כן, אי אפשר.
קודם כל, אני לא חושב שלביתר יש שחקנים, שביתר הוא שנה
מסגל,
לא רע, אני לא
אומר לך... יש פצועים, ויש עמדות שחסר, ויש פצועים, ויש כל מיני סיפורים. כל הברזיליאים ששמעתי סיפור... רוני סיפר לי סיפורים על הברזיליאים, אני כבר ירד לי זה.
מה קרה לך? בוא נה, יש לנו
גרוזיני. אבל הם לא עולים למגרש.
גם הביאו כמה מזה.
כן.
הביאו גם אחד, מאיפה זה היה? שכחתי, חוץ מברזיל.
מפרגוואי,
ויש בו גם אחד מאיפה.
למה שחטר דונייצק מצליחים עם כל הברזילאים? אנחנו, אף ברזילאי פה לא הצליח.
אתה יודע שבברזיל יש 50 מיליון שחקני
כדורגל? כן, אז למה אנחנו לא מצליחים עם אף ברזילאי?
כי אנחנו לוקחים את האקפה.
יש לנו את השתיים שקרויף הביא, שעלו מיליונים, שאני לא יודע איפה הם עד עכשיו.
זה אחת הסיבות שג'ורדי, אתה יודע, שירד קרנו. אבל אגב, יש רק תדעו, שחקן בשם האוטוסיניו.
כן, מה האוטוסיניו?
כן,
אני מחכה לשמוע לה בליגת אלופות. צנצי, תודה.
תודה לכם.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אז באמת נתחיל עם המשחק שדיברתם עליו עם צאנצי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה. ביתר נמצאת במקום התשיעי עם 8 נקודות, מכבי פתח תקווה מקום שלישי עם 10 נקודות. ניצחון ביתי של ביתר 1.70, תיקו 3.10, וניצחון חוץ של מכבי פתח תקווה 3.80. ביתר פיבוריטית, אני לא בטוח שלפי יחסי הכוחות היא צריכה להיות כזאת, שקול מאוד לדעתי. קוף, דעתך בעניין?
מכבי פתח תקווה, לגיא לוזון יש שם חשבון לסגור.
ואנחנו יודעים שיש למי שחשבון עם ביתר הוא סוגר, ראינו את קובי רפואה עם קריית שמונה שהוא עשה את זה. אז אתה הולך עם ניצחון חוץ של פתח תקווה, צביקה.
תיקו.
תיקו, אני מצטרף אליך צביקה. עכשיו אני נעבור למשחקי ליגת אלופות, שימו לב למשחק הבא, יופי של משחק, יכול להיות בקלות גם בשלבים הגבוהים, אינטר מארחת את ריאל מדריד, אינטר במצב קטסטרופלי בבית הזה, מקום אחרון בסך הכל עם שתי נקודות, המצב של ריאל לא משופר בהרבה, ארבע נקודות מקום שלישי, כל אחת מהן חייבת ניצחון כדי לשמר את הסיכוי להפיל לשלב הבא. הסתבכו בבית שעל פניו היה אמור להיות בית די קליל מבחינתם. ניצחון ביתי של האיטלקים 2.05, תיקו 3.40, וניצחון חוץ של ריאל מדריד 2.55, שקול לחלוטין. צביקה, אימור שלך.
איטלקים.
ניצחון ביתי של אינטר, יפה.
מה?
ריאל מגמגמת.
ריאל גם ספק. לא טובים ריאל, וגם בלי הרכב.
ריאל נראית רע מאוד. זה אני בהחלט חושב כמוך. למרות שגם אינטר לא ממש מבריקים.
נכון, גם אינטר.
קוף.
בוא נסגור על איקס.
אני אשלים את המשולש, אני אלך פה לניצחון של ריאל מדריד, ניצחון חוץ. מאותו בית, ברוסיה מינשן גלאדבך מול שחטר דונייצק של מנור סלומון, כמובן שצפוי, אם אני מבין נכון, לפתוח בהרכב. בפעם הקודמת המשחק הזה הסתיים בניצחון מוחץ 6-0 של מינשן גלאדבך. מבחינת המיקומים בטבלה, אגב, בית מאוד מאוד צמוד, זה כמובן הבית של ריאל ואינטר הגרמנים, בורוסיה מינשן גלאדבך מקום ראשון, 5 נקודות, שחטר של מנור סלומון שנייה עם 4 נקודות. מבחינת יחסים, מינשן גלאדבך פיבוריטית לחלוטין, ניצחון של 1.35, תיקו 4.40, וניצחון חוץ של שחטר 4.80. צביקה.
גרמנים.
גרמנים, ניצחון ביתי.
כן.
טוב, אתה לא פטריוט גדול היום.
כן, גם אני.
בסדר, אתה ריאלי.
אני ריאלי. גם במשחק הראשון הם ניצחו אותה בחוץ.
נכון, המשחק הראשון.
פה דיברנו.
אף אחד לא חשב שזה יהיה שש.
בערב, הבית היה 3-0.
רצינו איקס.
רצינו איקס, קיבלנו את
שישייה.
חבילותים.
אז עכשיו נחשוב על שישייה, נקבל איקס.
אנחנו הולכים עם... עם וייסווילר.
הבנתי.
עם גרוסיה.
יותר מדי פעמים אתה הולך עם הגרמנים בתקופה האחרונה.
הוא התחיל לאהוב את הגרמנים.
אני פחות אוהב את זה.
לא, אני לא אוהב.
בסדר, הלכת אתמול עם לייפציג מול פריס סן ז'רמן. ראינו מה הייתה.
אני סניתי את הגרמנים תמיד, מאז שאני באמת ילדותי מאוד, אפילו גיל 4-5. הסינה לא ירדה.
הבנתי.
אתה מבין?
אבל אני מחכה שמישהו לאחרים עלתה. 100%. והמשחק האחרון לפינה הזאת, אולימפיאקוס מול מנצ'סטר סיטי, משחק נוטה בבירור לטובת האנגלים, גם לפי היחסים, סיטי מקום ראשון בבית הזה, ואולימפיאקוס מקום שלישי עם 3 נקודות, ניצחון ביתי של היוונים 8.50, תיקו 5.30, וניצחון חוץ של הסיטי 1.15, סיטי בליגה האנגלית לא מרשימה, צריך לציין את זה. הוא מנתן הדברים האלה. אתה הולך עם היוונים, יפה.
עם מי? עם היוונים?
בסדר, תשמע, זה חתיכת אימור, 8.50. הגיע הזמן
שמישהו פה ייקח אימור כסף. עם כל הכבוד לי לאולימפיאקוס, הם לא יכולים לנצח את מה שעשיתי.
בסדר.
שתיים.
יאללה, אני הולך על תיקו.
ואתה יודע שאני אוהב את היוונים.
אני יודע. ואני יודע שאתה לא אוהב את האנגלים. בסדר, ענייני. יאללה, תודה חברים.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן, לוץ ויקשרף. אחידה יומית בחסות.
מי צריך בלק פריידיי כשיש נובמבר סייל בפלאפון? חודש שלם של מבצעים משתלמים במיוחד. עכשיו בפלאפון ולאורך נובמבר. פרטים באתר פלאפון ובחנויות. כפוף לתנאים.
טוב, אנחנו משנים את היחידה בעקבות כמובן מותו הדרמטי של מרדונה בגיל 60. אנחנו שואלים אתכם כמה פעמים מרדונה שיחק בארץ, באיזה שנים ומה הייתה תוצאת המשחקים של מרדונה במדי נבחרת ארגנטינה מול ישראל, ומי כבש את השערים לזכות ישראל באותם משחקים. רק תשובה מלאה. תתקבל. הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים, מתנת knocknock.co.il, חנות אונליין ייחודית למכירת מוצרי חשמל ומוצרים לבית. כל המוצרים במבצעים חסרי תקדים לכבוד בלק פריידיי. ניתן להשיב את התשובה בדף הפייסבוק של התוכנית. עוד מעט השאלה תעלה גם בדף הפייסבוק של התוכנית, עם שם ומספר טלפון.
אחידה יומית בחסות.
מי צריך בלק פריידיי כשיש נובמבר סייל בפלאפון? חודש שלם של מבצעים משתלמים במיוחד. עכשיו בפלאפון ולאורך נובמבר. פרטים באתר פלאפון ובחנויות. כפוף לתנאים.
כן, חזרנו. עדיין יתרון של 1-0 לחדרה על סכנין. אנחנו לקראת הדקה 50 במשחק הליגה. מי שלא שמע עד עכשיו, דייגו מרדונה הלך לעולמו בארגנטינה, ובגיל 60, דום לב. מתחיל באמת מבול של הודעות על השתתפות בצער. בארגנטינה הכריזו על 3 ימי אבל, הנשיא הארגנטיני. צביקה, גם חילי טרופר הזדרז לשלוח...
כן,
איזה
חשוב גבול. מאוד. אה? חשוב מאוד.
אולי הוא יישא גם ללוויה.
אולי. אולי יכריז פה על ימי אבל.
אה?
אולי הוא יכריז פה על ימי אבל.
אני מתפלא שמירי רגב.
חכה.
עוד לא... חכה. שלנו, בנתניהו. אה?
לגנט.
בליכוד העולמי. אה? לא, באמת, תחשוב, הלאה, רואים כבר אז כבר.
כן, נכון.
אתה יודע, אנחנו צריכים להיות מאוד ממלכתיים. תגיד לי, מה אתה יכול להסביר לי בדיוק על מה שקרה שם עם סנדי כהן ויאניס, שראינו במשחק הליגה עם הפועל חיפה, ואחר כך סנדי ירד וחזר, ועכשיו הוא הושע. מה קורה שם בדיוק בפדגוגיה הזאת?
תשמע, אני חושב שיאניס גם הרגיש מכל... כשמתחילים ההפסדים ומתחילים זה, אתה מתחיל לאבד שליטה על הקבוצה. סנדי כהן שלא שיחק דקה בוולנסיה, עלה בחמישייה נגד הפועל חיפה. לא עשה מה שיאניס ביקש. יאניס בירידה לספסל קרא לו, הוא לא רצה, הוא הסיט את הראש,
כן.
ואז הוא החזיק לו את היד, הוא הוריד לו את היד, הוא שלח אותו חורצ'ו וזנאי.
אוקיי, בוא נמשוך את הסאגה הפדגוגית עוד קצת. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה, היי, אורי. אתה פרשן במשחק של ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה.
נכון, הייתי צריך להגיד לכם ערב טוב
בירושלים
הקרירה, אבל...
כבר כך, זה רציתי לשאול אותך אם כבר הבאת מעיל טוב.
עדיין לא מעיל, אבל שלוש חוות.
הבנתי, מה הטמפרטורה?
ירושלים זה עולם אחר, כן.
מחר אני צריך להיות שם בבוקר, מה הטמפרטורה? אני כבר בחרדות.
מחר שלג.
רון, תתעטף יפה. שים לך כובע, אתה יודע, בקרחת קר, מי כמוני יודע.
לא להאמין.
אבל עיר יפה, אז תבוא עם חיוך.
מה צריך את היופי הזה? הייתי שם כבר פעם, מה אתה חושב מתלהב פעמיים? בוא נדבר על המשחק היום. אני רואה ש-2-0 לחדרה על בני סכנין במשחק עכשיו, אנחנו דקה 51. דבר איתי אורי על אם יש לך ליתרון, אני חושב שמכבי פתח תקווה צריכה לתת עם הנקודות, אבל בוא תגיד לי אתה מה שאתה חושב זה יותר חשוב.
לדעתי כל משחק בליגה הזאת בסיטואציה, ראינו אתמול את מכבי חיפה, כל משחק הוא פתוח לחלוטין, אין גם פה לטעמי אין פייבוריטיות, תיגע לוזון עם מהפכה בהרכב, חצי הרכב הוא החליף חמישה שחקני שדה, ביתר ירושלים עדיין עם יהלום, עדיין עם קריח כקשר אחורי, והיום שועה מקבל עוד הזדמנות ליד אתר, יהיה מעניין לראות שוב את הקבוצה הזאת של שועה, אתר ואוחנה וורד, שכדי לפחק ביחד לפחות במשחקים הקומיים, זה היה נראה שהם שחקים שלושה כדורים, אבל לצערם שחקים עם אחד וזה מאוד בעיה, אף אחד לא הורד שם לעומק. אני בטוח שברדה ודרפיץ' עבדו על זה באימונים, שמי שירוץ לשטח, אבל לפחות בינתיים משחק ההתקפה של ביתר תקוע, אבל נראה אותם היום, הם משתפרים מול מכבי פתח תקווה, שהיא קבוצה מצוינת, קבוצה עם התקפה מהירה, קבוצה עם שחקנים מאוד מוצלחים.
אבל לא מתפקדת בשניים, שלושה המשחקים האחרונים.
אבל זה הליגה, רון, זה ליגה מאוד קשה, אתה רואה דבירת נקודות גבוהה, זה לא רק אצלנו, אנחנו רואים, הקורונה משפיעה מאוד, כל הפגרות, הירידות האלה בכושר הן לא מפתיעות בכלל, כי הקבוצות גם התאמנו שלושה שבועות, עשו הכנה קצרה, יתחילו, ימשיכו עוד עם פתיעות וקצת פתיחות, והקצב לא יכול להיות גבוה, בטח בסיטואציה שנוצרה עם כל ההפסקות של הליגה, אבל מכבי פתח תקווה יש לה עומק, כי היכולת שלה להעלות שחקנים מהנוער, שהרמה שלהם היא טובה, היא יכולת נהדרת, ביתר לעומתה, מהבחינה הזאת היא הרבה פחות עמוקה לטעמי לפחות, למרות שהשמות אולי יותר מפסים, ולכן דווקא מכבי פתח תקווה אמורה להיות היום יותר טריה ויכולה להפתיע. אני חושב שאם יתנצח פה זה לא יהיה איזה הפתעה מרישה.
מי אתה רואה את הכלים ההוגנים במכבי פתח תקווה?
תשמע, על יגאל עבדה דובר הרבה, גם הוא קצת באופן יחסי בירידה, אבל הוא מאוד מוכשר, והמצ'אפ שלו היום בצד שמאל עם אורן ביטון, הוא משחק בכנף ימין, יכול להיות מאוד משמעותי, אורן ביטון לא יכול להתמודד אותו עם המהירות, אם הוא ילך לשטח זה תהיה בעיה, ומצד שני, מכבי פתח תקווה, הקישור האחורי של עמית מאיר, זה ילד שאני אמנתי בהפועל תל אביב, והגיע השנה למכבי פתח תקווה, והשחקן מאוד מאוד מוכשר, יצטרך להתמודד עם מיכאל אוחנה, שלפי מה שאנחנו רואים בפתיחת השנה, כל המשחק
התקפה
של
ביתר
סובב
סביבו. כן, השאלה היא פה מעבר למקצועית.
פיזית.
כן, אבל השאלה היא פה, הלחץ שכבר מתחיל לבעבע בביתר ירושלים, כמה הוא ישפיע פה על השחקנים, על השיטה, מתחילים לדבר נגד השיטת היעלום, ונגד שיטת הזה, ונגד שיטת הפה. מה הם רוצים לשחק? מה הם רוצים לשחק? בלי שיטה?
תשמע, דרפיץ' וברדה, הם מאוד אוהבים את שיטת היעלום, אנחנו,
השאלה אם יש להם שחקנים בשביל זה.
זה מתאים, בדיוק.
השאלה אם יש להם שחקנים בשביל זה.
אני מסכים, בנתניה היה להם את דיה סבא שרץ לעומק ורן למשחק כדורים, ובהמשך היה את בית שירה וגיא מלמד, והרבה מאוד שחקנים שעושים תנועה באמצע. בביתר, שוב, כל זה באמת כאילו הם בנו קבוצה עם אותו שחקן, רק שכפלו אותו, בעיקר בחלק הקדמי מסביב, כל השחקנים רוצים לרגל. זה מקל מאוד על היריבות לסגור אותם, כי אתה פשוט אין לך פחד מתנועה לעומק, זה לא
מוצח. ואתר ושואה ביחד, זה טוב להגנה, או יותר קל, או יותר קשה?
אתה יודע, זה יכול ללכת לשני מקומות, אחד שתנוח עליהם הרוח, והדברים יתחברו, מה שעד עכשיו לא קורה, ולטעמי באופן לא מפתיע, ומה שדי צפוי היה שיקרה, שהם פשוט יתקעו אחד לשני ברגליים, כשואה, ראינו אותו פורח בבני יהודה, במשחק מעבר, שציבות היה רץ לעומק, ואז יכולת המסירה באמת, ברמת
קורה שלו. לציבות היה את המהירות שאין היום לאתר.
בדיוק, וזה מה שחסר, כשאתה בונה קבוצה סביב ותביא באמת רכש כל כך נוצץ ובהרבה כסף כמו שהוא, אתה צריך שיהיה שחקן מהיר שירוץ לעומק כדי לנצל את התכונה שלו של ראיית המשחק ויכולת המסירה. לא קורה, ולכן אתה לא תראה ממנו, מאוד קשה לראות ממנו בינתיים, ואז התסכול מבעבע, ואנחנו יודעים את האישיות שלו, אתה יודע, בהרבה מאוד מקרים בעבר השפיע על היכולת שלו לרעה. אני מקווה בשביל ביתר שהם יצליחו להתמודד עם זה בצורה טובה, כי הוא מאוד מאוד מוכשר, וגם אני מקווה בשביל הילד הזה שבאמת הוא בא מבית לא פשוט.
עכשיו במכבי חיפה אומרים שאין להם חלוץ מחליף לרוקביצה ביום שהוא חלש.
כן, אבל שואה הוא לא חלוץ. שואה הוא
גולר, הוא היה גולר בבני יהודה.
אבל בעיקר מוסר, הוא היה בורח נהדר מהגנה, ומאוד, שואה פורח במשחק מעבר שיש שטחים, כי יש לו ראיית משחק ברמה מאוד גבוהה. ובמכבי חיפה היה לו מאוד קשה, וצביקה, בוא נגיד את האמת, היה לו הרבה יותר קשה מבחינת ההשתלבות החברתית והקשר עם המאמן. והעובדה שהוא לא הכוכב הבלעדי,
בוא נראה פה.
בדיוק, זה הזדמנות, תבין, הוא יודע את זה, זו הזדמנות בעצם, לא אגיד אחרונה, אבל אחת האחרונות שלו להקח בקבוצה גדולה, כי חוסר הצלחה בביתר, הוא כבר עובר לקבוצה תחתית, ואתה יודע, אנחנו מכירים שחקנים כאלה, ראובן עובד,
כן, אבל הוא לא עובר כל כך מהר, מפני שצריך כסף, חוגג רוצה כסף על הכרטיס שלו, הוא שילם כסף על הכרטיס שלו, זה לא כך פשוט.
זה לא פשוט, אבל בסוף הוא צריך להביא תוצאות, ומי שלא מביא תוצאות בבעיה, ואני מקווה בשבילו עוד פעם.
כן, אנחנו רוצים שהוא יצליח.
נכון?
על הכיפק.
הוא משחק יפה, יש כדורגל טוב, אני מקווה גם שיהיו שערים ורבים.
אורי ימון, תודה.
בשמחה.
חדרה מפרקת את בני סכנין כבר 3-0, דקה 59, שערים, הנרי יהודה דקה שביעית, ועודה מרשל בדקות 55 ו-57, כבר 3-0. אנחנו שמחנו מהר מדי, אני חושב, על סכנין, צביקה שמתוששת אחרי ש...
כן, תשמע, בשביל חדרה זה משחק מדהים, הם שולטים במגרש, שחקים טוב, 3 ימים אחרי המשחק עם מכבי, זה בשבילהם אוויר לנשימה.
כן, עם מכבי בסך הכל הם יצאו, אתה יודע, בהפסד כן, מינימלי. כן,
1-0 עם ביטחון.
נכון שלא צריך לספור את זה, אבל אתה יודע, כי זה הפסד, אבל לפחות לא חטפו טרחה, כפי שחשמנו מלכתחילה. תגיד לי, שאלה שעוד לא שאלתי אותך, ישראל משחקת במוצאי שבת עם ספרד, לא הנבחרת הראשונה שלהם,
גם לא
במוקדמות, גם לא השנייה, וביום שני אחר הצהריים עם פולין, סגל של השעה 15 שחקנים, והרגע, ואנחנו צריכים להתייחס לקטע שברטימור לא נסע, לפחות בין הישראלים הוא בולט בליגה, מה אתה אומר על זה?
תשמע, קטש אמנם לא אמר את זה במילותיו, קטש לא האמין בו כשהוא היה בירושלים, ועכשיו הוא לא משחק אצלו בקבוצה, וקטש רצה לרוצה, והיה לו יותר נוח להביא שחקנים צעירים שהם יהיו שחקני עתיד בנבחרת. ריאם מדר והילד מראשון, ובלט שהוא בלט, וגם גל מקל בא. אז הוא עשה, כדי למנוע אי נעימויות, הוא החליט לא להביא אותו.
אוקיי. אנחנו עכשיו עם יהודה רם, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
לא כל כך הייתי אומר, אבל מה לעשות?
אוקיי, אבל דייגו
מרדונה. אלה החיים.
דייגו מרדונה הולך לעולמו, לא שזה מפתיע מישהו לנוכח מצב בריאותו, וחייו בשנים האחרונות.
כן.
מה, עכשיו אני שומע על שלושה ימי אבל בארגנטינה.
לפחות. לפחות.
מה זה לפחות?
אני יודע, תשמע, אני צוחק, אני עם דמעות בעיניים, אבל אני מכיר את צורת הדיבור שלך, ואני רוצה להגיד לך ששלושה ימי אבל יהיה גם יותר.
לא, אבל נשיא ארגנטינה הכריז שלושה.
אבל לאומי אני מדבר.
בסדר, האבל לאומי זה סיפור אחד, והאבל
שיהיה לכל...
לא, האבל שיש לאנשים שאוהבים את המשחק הנהדר הזה, שבארגנטינה בלי זה לא יכולים לחיות, וצריך לקחת בחשבון שהוא זה שנתן לנו את השמחה הגדולה ביותר בתול תולדות ארגנטינה.
אבל הצעירים, הצעירים יהודה, אנשים שהם בני 30, 25, לא זוכרים את זה. הם לא היו ב-86, אתה יודע, ולא ב-90.
כן, אבל מספיק שהם ראו איך הוא חזר לארגנטינה. לפני שנה וחצי שנתנו לו, מחקו את ה-X שעשו עליו בהתאחדות לכדורגל הדרום אמריקאית ובארגנטינה, והביאו אותו להיות מאמן, ופתחו לו את הדלת מחדש, וראו מי זה האיש. האיש הזה, תראה, הבעיה קופמן, שאף פעם לא ידעו להפריד אנשי הכדורגל, בין האיש החולה, לבין הבן אדם, שהוא עושה את מה שאף אחד אחר לא יכול לעשות. וזה מה שמרגיז, מכיוון שעדיין יש כאלה שאתה אומר, מרדונה, המסומם הזה. הוא לא ידע איך, תראה, כולם מכירים את ההיסטוריה, הוא הגיע ממקום שאתה יודע, אם אתה הולך לעזה, אולי אתה מוצא...
פיוריטו.
מקום כזה, כן, בישה פיוריטו, אבל אני חושב שבעזה יש יותר כבישים עם בטון, מה שאצלו היה גב. הוא היה הולך לאימון בגיל 7, מקפיץ בקבוקי קולה, והוא חלם להיות בארגנטינה, עד שב-78... הוא שיחק במשחק אימון נגד הונגריה, ומנוטי, המאמן של נבחרת ארגנטינה, ביום שהוא היה צריך להחליט מי הולך, אמר לו, מרדונה, אתה לא הולך. ומרדונה הרבה זמן לא סלח לו לזה, אף על פי ששנה אחרי זה הוא לקח את אליפות העולם לנוער. אבל את העניין של הכדורגל צריך לעזוב. אני כבר דיברתי בכמה מקומות, אני חושב שמה שהרג אותו בסופו של דבר, זה לא המחלות, אלא הריב הנוראי שהיה לו עם המשפחה הקרובה שלו. עם הבנות, עם אשתו לשעבר, עם אשתו הראשונה, עם כל הבלגן של להכיר בעוד שלושה ילדים
מחוץ לנישואי.
מחוץ לנישואי, ברור. שהוא הכיר בהם.
אחד בנפולי, לא?
אחד בנפולי, כן. בו הוא הכיר מהתחלה, מסכן, הוא עם קורונה, הוא רצה לבוא לניתוח שעשו לו לפני שבועיים. עם קורונה הוא לא יכול לבוא, אני מתאר לי שהוא יגיע ללוויה, שאני בינתיים עוד לא יודעים מתי תהיה בדיוק. אבל...
מה מצב הקורונה בארגנטינה?
חמור מאוד.
כמה אנשים יוכלו להיות בהלוויה? היא כמו...
זה לא קשור אצלנו.
זה
כמו אצלנו החרדים. זה לא קשור.
כן, זה כמו הרב גורי, מילך, אני יודע, או שכבר...
חז וחלילה.
תשמע, אבל יש הבדל, מכיוון שאתה יודע, אנחנו מדברים על עוד כדורגלן גדול, שמסי, אתה יודע מה, בתקופות האלה משחקים הרבה הרבה יותר ממה ששיחקו בתקופה של דייגו.
נכון.
ומה שמסי עשה, זה משהו אחר, אבל צריך לקחת בחשבון שמסי הוא 11 שנה בגיל 9 עזב את ארגנטינה.
כן.
זאת אומרת, מסי לא חי את הכדורגל ארגנטיני, הוא שחקן שאני חושב, אם נוציא את דייגו ונוציא את פלא, הוא ברמה ביחד איתם.
אבל זו תקופה, תקופה אחרת.
זו תקופות אחרות שאישר, כן, שאי אפשר לשוות ביניהם. אבל אתה יודע, מרדונה, אני לא יודע אם רואים את מסי, אתה יודע, מסתובב בספרד, בברצלונה, איפה שהוא הולך, אז אף אחד לא מתקרב אליו ואומרים לו שלום וזה. אבל איפה שהוא הלך, הוא היה צריך ללכת. אתה יודע מה? אני זוכר קטע פה, שהוא היה ב-94, במשחק האחרון שהוא היה פה. אז שלחנו לכותל, אז פתאום רוג'רי אומר לי, תגיד לי, אם כל כך הרבה משטרה הולכת איתו, אז זה מסוכן פה. אמר, כן, קצת. אז הוא אומר, מי שומר עלינו? זאת אומרת, אף אחד, אתה יודע, דייגו זה דבר שאתה נדבק. אתה נדבק אליו. ולי יש מספיק שעות איתו, והייתי גם אצלו בבית. והוא קיבל אותי כאילו, אני לא יודע, שהוא כנראה שכח שאני מישראל אולי, אבל לא, לא. אני באמת, אין לי מילים, מכיוון שלא תיארתי לעצמי.
איך הארגנטינים בקטע לאומי מתכוונים להנציח אותו לנוכח, אתה יודע, ההיסטריה בחייו? וההיסטריה במותו?
ההיסטריה בחייו צריך לקחת בחשבון ש האינטליגנציה, האינטלקטואלים, בוא נגיד, הם לא הוא לא אליל שלהם, בוא נגיד, בלשון המתה.
כן, אבל הרוב קובע.
הרוב קובע, אז אם הרוב קובע, אז הוא יישאר אלוהים של ארגנטינה.
תשמע, אי אפשר, מצד אחד, אין ספק שבכדורגל נטו הוא גדול, 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 גדול. הוא הסתבך בכל הבעיות האחרות, שהיה מאוד קשה.
צריך לקחת בחשבון מאיפה הוא הגיע, וזאת הייתה הבעיה. מי ליווה אותו תמיד? והוא בחר את האנשים, ואנשים, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה קטנה. שהוא קיבל את נבחרת ארגנטינה, ועפנו מהר נגד גרמניה, אז הנשיא של התאחדות לכדורגל, אחד הפושעים הגדולים של הפיפה, גרונדונה, אמר לו, אני נותן לך את הנבחרת, אבל בלי קוצ'ופו, בלי מנקוסו. מנקוסו זה היה עוזר שלו. אז הוא אומר, אם אתה לא נותן לי את מנקוסו, אז אני הולך. ומנקוסו גנב לו און תואפות, אחרי זה, בעסקאות שהוא עשה עם סין, וחתם בשמו. אז אתה מבין, זה דייגו. דייגו זה חבר. הוא אוהב מישהו, אז הוא שלו. לתמיד. וזהו, אני לא יודע אם אני מתנסח כמו שאני צריך, באמת, מכיוון שאני מרגיש מאוד רע עם הסיפור הזה.
על הכיפק, יהודה.
באמת, כן.
שלא נדע אוצר.
האמת, אני מתאר לי שנדע, אבל זה צער עמוך.
תודה.
אוקיי, תודה, תודה לכם.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא דבר איתנו על מכבי לקראת מילאנו מחר באחד הספורט. קודם כל מבחינת קשירויות, אני שומע שג'ונדי ישולב במשחק, ועומרי כספי, עליו ששותף במשחק מול הפועל חיפה, לא אמור להיות בסגל.
כן, קודם כל ג'ונדי ברטולומיאו יקבל לכל היותר 10 דקות, כי רוצים להכניס אותו בהדרגה.
למה כספי לא יכול להיכנס באותה הדרגה?
אז יאני סורפולוס הסביר שהפציעה שלו, ההחלמה מהפציעה יותר מורכבת, ולכן הם יותר זהירים איתו, לא רוצים להגיע למצב שהוא יהיה עייף, ואחרי שהגוף שלו יישחק והברך תחזור לחוב, הם מאוד 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 חוששים מהסיפור הזה, ולכן ייתנו לו את הזמן. ושחקן נוסף שהחסר, למרות שהמשמעות המקצועית שלו לא כזאת גדולה, אבל הסיפור שלו בהחלט מעניין, זה סנדי כהן, שהושעה בעצם ליומיים בעקבות הטאקל שלו.
זה שולי, האי שיתוף כספי אפילו לעשר דקות, זה יותר מכריע מאשר אי הלבשת סנדי כהן, לדעתי.
כן, אבל אתה יודע, קוף מדבר הרבה על מדיניות העמימות של מכבי, אז אנחנו צריכים לקחת הכל ברבון מוגבל, אבל סטרופולוס, כשנדרש לסוגיה הזאת בפני העיתונאים היום לפחות, אז הוא אמר שכספי מרגיש טוב, כי לכאורה הכל בסדר, אבל רק בשביל ההדרגתיות, זה לא שקספי שיחק משחק אחד וחזרו לו הכאבים בברך,
אני מקווה שזה, אני מתפלל ומקווה שזה כך.
כן, כולנו.
ואני חושב שהוא היה צריך לפחות להתלבש מחר ולשחק.
כן, להתחיל להרגיש את המדרש, נכון, אני מסכים איתך.
לא, אני מחליט, לא, אני מחליט, ולא אתה, וגם לא קוף בטח.
אני?
אני לא יודע, פי פרסומים זרים, אני שומע שלקוף יש קרי.
יש כן. תגיד לי, אנטר קשיר, הכל בסדר, הראש יסתדר, כל הדברים.
תראה, בין קשיר לכל בסדר, יש מרחק גדול אצל אנטר, כי זה יותר אנטר לא מזכיר אפילו את הפקה של העונה שעברה.
לפחות מבחינת הפציעה שגרמה לזעזוע המוח.
כן, נראה שהרם מכל מאחוריו, אתה יודע.
מילאנו הגיעו?
מילאנו הגיע, והיא בסגל מלא. מישהו חסר? לא, היא בסגל מלא, בסגל מאוד מעניין.
דילייני פה?
דילייני פה, כולם פה. כן, היה איזה סיפור איתם לפני שבועיים, עם 11 בדיקות חיוביות לקורונה, שמיד עשו בדיקה חוזרת, ואז גילו שבעצם זה פולס פוזיטיב, וכולם שם בסדר, כולם בריאים.
כן, אבל את המשחק הראשון אחרי הפוסט קורונה הם הפסידו בבית הכוכב האדום בלגרד, אבל בליגה הם 8-0, ואחר כך הם ניצחו ג'לגיריס.
ובכלל, הם נראים יותר טוב העונה, יש להם סגל יותר עמוק, יותר מעניין.
יש להם הרבה חוסר יציבות, אבל בסדר, חסר להם גם משחקים בליגה.
נכון.
חסר להם משחקים בטבלה.
מסינה בנה קבוצה מאוד מעניינת שם, עם הרבה הרבה עומק והרבה אתלטיות.
שם שפכו כסף בלי להתחשב בקורונה ובלי להתחשב בקהל. הספונסר אין לו בעיה, הוא מוכר גם באינטרנט.
כן.
מה זה שופינג אצל ארמני?
כן, ארמני מוכר גם באינטרנט.
גם אם הוא הפסיק למכור, יש מספיק.
לגמרי. אז מילאנו יכולה להציב לא מעט בעיות במצ'אפ למכבי.
תגיד, יש לפני המצ'אפ, יש לי קצת חוסר בהבנת הנקרא. בנדר הגיע לכאן לשלושה חודשים, הקבוצות ב-NBA מתחילות להתאמן. עכשיו, ממש.
ושמעת שמישהו הזמין אותו?
לא, אבל הוא שייך לקבוצה.
הוא לא שייך לשום קבוצה.
אה, סמציאת השחרור אותו?
הוא לא שייך, אחרת הוא לא היה בא לפה.
לא, אני אומר, הוא היה הרי בסיאטל שחררה אותו, ואחר כך הוא הלך לגולדן סטייט.
אף, הוא לא שייך לשום קבוצה כרגע. יש עכשיו מאבק, למשל, על שחרור שחקני NBA לזה של פיבה, ביום שני.
נכון.
דונצ'יץ' רצה לשחק בנבחרת סלובניה, ה-NBA לא מאשר לו, לא הקבוצה. ה-NBA לא מאשר, לא סידרו את הביטוחים ולא זה, אף שחקן NBA לא הולך לשחק בחלון של הנבחרות.
אז מה קורה? למה ההחתמה היא רק לשלושה חודשים, כפי שתמסר לנו בהתחלה במסגרת מדיניות האלימות?
הוא האמין ורצה להאמין שיהיה לו שוק ב-NBA, לא יודע על מה הוא הסתמך, כי היה שואל אותנו, היינו אומרים לו מראש, חביבי, עזוב, בוא נוותר. ואני חושב שגם מכבי עשתה פה איזה צעד, אתה יודע, יודעים אם הם מכירים את הסחורה, היו שבוע שבועיים לפני פתיחת עונה, בלי איזה נציאות בשוק, והוא די הוכתם בתור עדיף מכלום, איזה מין ברירת מחדל. אז אני חושב שהמוטיב הזהירות כאן היה מאוד, מאוד חזק משני הצדדים, ואתה יודע מה, אם הם היו עכשיו תקועים איתו, הם חוזה לשנה, אז הם היו בכלל בבעיה, אבל חכה, בואו נראה שיחזירו איזה ארבע אחר, בינתיים לא ראיתי שזה קורה.
אני גם לא יודע אם ישקיעו עכשיו בארבע, אתה יודע, אם המצב בטבלה לא ישתפר.
נכון.
אין גם שחקנים כרגע בשוק, עד שלא יסגרו הזמנות השחקנים למחנות אימון של ה-NBA, כל קבוצה מחתימה 14 ומזמינה למחנה עוד כמה ארבעה, ועד שלא יחתכו ושחקנים שלא ירצו, אין בשוק שחקן מספר 4 ברמה מספיק טובה שאפשר להביא אותו.
בכלל השוק די כפו עכשיו, כי השחקנים שכבר פנויים מחכים לראות מה יש להם ב-NBA, ורק כשהעסק שם יותר יתבהר, אז התחילו לזדוג לאירופה. רואים את ריאל מדריד, שאיבדה את פאקו קמפסו השבוע, ולא הביאה לו מחליף. מדברים על זה שאולי גם לא תביא. וברור לכולם שריאל, עם המטרות שלה ועם היומרות שלה ללכת עד הסוף, לא יכולה ללכת עד הסוף.
אבל ריאל השקיע כבר בתחילת השנה, הביאה את וילדוזה, ויש לה את לפרוביטולה, וגם אין כסף.
כן.
מה מיליון וחצי על וילדוזה?
בסדר, הם יש כסף, הם מדפיסים.
לא, לא מדפיסים, אין קהל, יש בעיה של כסף גם בברצלונה, גם בריאל, בכל המקומות
האלה. אז הם ילבו מהכדורגל
ויחזירו שיהיה. הכדורגל אין כסף.
בסדר.
בכל מקרה, הם קיבלו 9 מיליון דולר מקמפסו על השחרור שלו, אפשר להשקיע מיליון וחצי לדירקה.
עוד לא קיבלו.
כן, לא משנה, זה כסף שלהם.
כן. על הכיפה, קרה להמון תודה.
תודה, ביי ביי.
פרסמות, דיווחים ונשוב. חזרנו. טוב, חדרה עדיין ביתרון רק של 3-0, דקה 83.
שוספת המגרש.
בני סכנין, סכנין לא קיימת. משחק נוסף שנפתח, אנחנו בממסמך אשדוד מול מכבי נתניה, תיקו 0, אנחנו בדקה ה-40. בשעה 8, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה. בטדי. מה שאני רואה כאן, צביקה, ב...
אשדוד לוחצים.
כן, אשדוד לוחצים.
אבל איזה גשם.
עוד רגע צריך דוגיות בדשא.
כן.
אה?
אבל הם יצאו מהדוגיות, והרחובות באשדוד יהיו נערות. הם צריכים סירות.
הרחובות התנגזו לדשא. אתה יודע, יהיה צחוקים, אני אוהב. יאללה גונדולה!
אם לא תשלח...
איך תיקח?
נמשיך עם משחקי ליגת האלופות, ליברפול מול אטלנטה, ליברפול מקום ראשון, מאזן מושלם, 3-3, 9 נקודות, אטלנטה מקום שלישי עם 4 נקודות, בפעם הקודמת במפגש בין שתי הקבוצות 5-0 לליברפול. בוא ניתן את היחסים, ניצחון ביתי של ליברפול 1.40, תיקו 4.20, וניצחון חוץ של האיטלקים. 4.50, בקיצור, ליברפול, ליברפול, ליברפול. קוף.
איקס.
אופה, יפה. דווקא לליברפול יש מאמן גרמני, והשמועה אומרת שבזמן אנחנו אותה עם הגרמנים.
לא, ממש לא.
אוקיי. Okay.
אני מעולם לא יכול להיות איתם. רק אצלכם זה קורה, אני לא צעיר.
לפני שאימרת על הגרמנים פה, אני לא
אומר, אנחנו דור צעיר, אבל יש לנו זיכרון.
כבר שכחת זה,
אני לא שכחתי.
רגע, גרמנים מול אוקראינים. ואיך היו האוקראינים?
יאללה, בסדר. סליחה שהתחלתי את השיעור היסטוריה.
מה קרה עם דמיניוק?
צביקה, תודה.
דמיניוק, צביקה.
קוף, לא עכשיו. צביקה?
אטלנטה לא בכושר, התחילה את העונה ציפינו ממנה ליותר, ליברפול 5-0 שם ממה אותה, אני הולך
על זה. וגם 3-0 על לסטר, אבל ליברפול חצי קבוצה פצועה, בינתיים הם מסתדרים.
אחד,
ליברפול, אני מצטרף אליך. משחק, עוד משחק נוסף, אתלטיקו מדריד מול לוקומוטיב מוסקווה, אתלטיקו מקום שני עם 4 נקודות, לוקומוטיב מוסקווה, מקום שלישי עם 2 נקודות, ניצחון ביתי, שועד אתלטיקו מדריד 1.10, תיקו פי 6, וניצחון חוץ של לוקומוטיב, פי 10. וואו, איזה אימור. קוף, זה בנוי עליך.
אתלטיקו, לא, זה כבר, אתה יודע.
אתלטיקו.
למטיבי לכת, הולסת במקרה שלך. אתלטיקו, כולם הולכים איתם?
כן, אתלטיקו בכושר טוב.
אני הולך על תיקו. מהבית של אתלטיקו מול לוקומוטיב, אלופת אירופה, ביירן מינכן מול זלצבורג. שימו לב, זה פה חתיכת מפגש קצוות, ופה היחסים עוד יותר בולטים. כאמור, ביירן מקום ראשון עם 9 נקודות, ניצחון שלה 1.10, סולידי וברור לחלוטין. תיקו יניב לכם 6.5, וניצחון חוץ של האוסטרים, מפתיע במיוחד, 8.90, או אם תרצו מהצנחנים, 890.
פחות מאטלנטה.
לא, 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 לא פחות מאטלנטה. ניצחון חוץ של אטלנטה זה... לא, זה 4.50. לא, לא, אטלנטה זה סולידי לעומתם. קוף, יאללה, אימור שלך.
ביירן.
ביירן.
לא נעשה היום כסף, 1.10.
לא, קופמן הלך עם אולימפיאקוס בשעה הקודמת על 8.5, אז קוף כבר עשה את הקופה שלו. קוף עשה יומית.
התיישר, כן. 1.10 על ביירן.
אוקיי, אין ברירה. צריך להצטרף אליכם. משוגע מי שמאמר אחרת. ומשחק האחרון לפינה הזאת, מרסי מול פורטו. מרסי מרזבת במיוחד. מקום אחרון עם 0 נקודות. פורטו מקום שני עם 6 נקודות. אם כי היחסים שקולים, אולי זה גם בגלל הסיבה שהצרפתים מערכים את המשחק הזה. ניצחון ביתי של מרסי 2.80. תיקו 2.90, וניצחון חוץ של פורטו 2.10. קוף.
פורטו.
אופה, למרות שבמרסי אתה מאוד מחבב את הקטע הגסטרונומי.
מאוד, בוא נעיר
מדינה. לא שכחנו את הקוסקוס שלך.
לא, לא, קוסקוס דה למר.
אבל אתה הולך על פורטו.
כן. גם פורטו יש אוכל טוב דרך אגב.
הבנתי. צביקה?
תיקו.
תיקו. אני חובר אליך, צביקה. נלך על תיקו, אגב, תיקו זה היחס הכי גבוה, 2.90, לטובת המאמרים. אוקיי, תודה רבה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח? הציוץ היומי בחסות
מי צריך בלק פריידיי כשיש נובמבר סייל בפלאפון. חודש שלם של מבצעים משתלמים במיוחד עכשיו בפלאפון ולאורך נובמבר. פרטים באתר פלאפון ובחנויות, כפוף לתנאים.
אז כנסו את דני החבר שלי מקפה אביבים ב-5,000 שקל. פקח מתלהב, התלהב מפוזת המלשן, נזכר שהוא יהודי ודפק לו כנס. אז החלטנו באמת על דרכי פעולה ורעניות, כי אנחנו מחכים את הקטע של הרב קניאבסקי, מה שהוא מחליט. אחד, יחולקו כיפות מקרטון בכניסה גם לנשים. נביא ארון, נגיד שזה ארון קודש. נקרא לאבישי בן חיים, כי דני הוא מישראל השנייה. נתרום לחניוקים של קניאבסקי, כדי שהקפה יוגדר כמקום תפילה, הם יכולים אפילו לשים מזוזה. נצביע לאגוידה, מדינת דרק.
הציוץ היומי בחסות
מי צריך בלק פריידיי כשיש נובמבר סייל בפלאפון. חודש שלם של מבצעים משתלמים במיוחד עכשיו בפלאפון ולאורך נובמבר. פרטים באתר פלאפון ובחנויות, כפוף לתנאים.
קודם כל 4-0 לחדרה לסכנין, מחצית באשדוד 0-0. עכשיו אנחנו נשמע באמת אזכור ממונדיאל 86, שער הניצחון של דייגו מארדונה, יד האלוהים מול אנגליה. כן, אז זה מה שהיה, ועכשיו אנחנו גם כן ניכנס פה לכמה ימי אבל על מותו של אחד מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, אבל פרופורציות רבותיי, פרופורציות. מהכדורגל הוא נפרד כבר לפני יותר מ-25 שנה. מה שהיה אחרי זה, אין במה להתגאות. זה מה יש. צביקה,
תודה ש... אמרת
שדבר על קליש. כן, אז ריאל קליש שיחק באפול תל אביב.
אני זוכר
אותו
שחק עם עמוס
מנוער. כן, עם עמוס, גם היה גארד. שמעון אמסלם, כן, שהגיע, ולפי פוסט שאשתו פרסמה בפייסבוק, ושלחו לי אותו, הוא נפטר בגלל סיבוכים של קורונה, ילד של 53-4 לכל היותר, אם הוא בגיל של עמוס, זה הגיל.
יהי זכרו ברוך.
יהי זכרו ברוך, וחבל שחילי טרופר לא שלח גם... השתתפות באבל גם למשפחת קליש.
חבר'ה, תשמרו, המחלה הזאת מסוכנת. תשמרו.
כן, תשמרו, ובעיקר תיזהרו. השלטון שלנו עכשיו עסוק באמת בהשתתפות באבל על מותו של דייגו מארדונה. הם לא עסוקים בנו. סולעת, הכבישים מסוכנים, חילשו מסכות.